שלושה שיודעים. שלום לכם, מיפוי גנטי אאוט, מיפוי חלבונים אין, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארץ ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. עם העלייה בתחלואה ובעקבות מחקרים שבוצעו בישראל ובעולם, בכירי המשתילים בישראל מבקשים לאפשר למושתלי איברים לקבל מנת חיסון שלישית מיד, וגם איך מיפוי חלבונים יסייע לנו באבחון וריפוי מחלות, וגם מתקפת סייבר בינלאומית שנוהלה מלמעלה מ-1,300 מיקומים שונים ברחבי העולם, היא נחשפה על ידי צוות חוקרים מישראל. מיד נדבר עם החוקרים האלה. מדוע חורים שחורים מתפתחים במרכזי גלקסיה? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שמגיע אלינו מהאוניברסיטה העברית, מיד נעסוק בו, וגם תוכנת מחשב מסוגלת לחזות את הטעם האישי שלנו באומנות. במסגרת פינת הביולוגיה נעסוק במינים חדשים של חיפושיות קדומות שנמצאו במאובני צואה של דינוזאורים, וממצאים בסין מאיימים לטרוף את כל הקלפים בכל הקשור לתורת האבולוציה. מאוד מעניין. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. פעם שלישית פייזר. בכירי המשתילים בישראל מבקשים לאפשר למושתלי איברים לקבל מנת חיסון שלישית בהקדם, שכן רוב המושתלים לא פיתחו נוגדנים לאחר שני חיסונים בלבד. הדברים הם על רקע העלייה בתחלואה כמובן, ולאור מחקרים שבוצעו בישראל ובעולם. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל היחידה לאי ספיקת לב ובילינסון, יושב ראש החברה הישראלית להשתלות איברים, דוקטור טוביה בן גל. שלום.
בוקר טוב.
אז למד אותנו קודם כל, מהם הנתונים בקרב מושתלים, שאני משער שגם נוטלים כמובן תרופות להפחתת ההתנגדות של הגוף לשתל, ולכן איכשהו זה משהו שמטלטל את מערכת החיסון.
נכון, כל המושתל באותו מושתל מקבל לכל אורך חייו מרגע ההשתלה תרופות שהמטרה שלהן היא לדכא את מערכת החיסון כדי שהגוף לא ידחה את האיבר הזר שנכנס לתוכו. ולכן החולים האלה מדוכאי חיסון בהגדרה, ולכן צפוי שהתגובה שלהם לחיסון, כל חיסון שיקבלו, תהיה פחות יעילה מאשר תגובה של אדם שמערכת החיסון שלו תקינה. ראינו את זה בביקורת שעשינו, בבדיקות שעשינו לחולים שעברו, למושתלי איברים שעברו שני חיסונים, בדקנו את רמות הנוגדנים שלהם ומצאנו סך כל רמות נמוכות, נמוכות מאוד בקרב חלק מהאיברים, נמוכות ברמה של עד כדי פחות מ-50% במושתלי הלב, שהם אלה שהגיעו אולי הכי טוב מכולם, כי הם מקבלים את העצימות אולי הנמוכה יותר של הטיפול בנוגדי דחייה.
מסקרן אותי המספרים עצמם, זאת אומרת, עד כמה זה משמעותי, אותם מדוכאי חיסון, איזה אחוז מהם לא פיתח מספיק נוגדנים?
זה נע בין 18 בצד הנמוך, זאת 18%, 80% לא פיתחו נוגדנים, עד 50% שלא פיתחו נוגדנים. בטווח הזה זה נע.
וואו, אז למה להתלבט? זאת אומרת, למה משרד הבריאות עוד חוקך בדעתו? למה לא פשוט לתת מנה שלישית? מה מפסידים מזה?
כל עוד לא הייתה תחלואה משמעותית, לא הייתה סיבה לכך. באופן תיאורטי, המגפה הייתה אמורה ללכת ולדעוך, וחשבנו שאנחנו כבר אחריה. ואז בעצם לא הייתה שום סיבה לחשוף את האנשים לטיפול נוסף, שהוא בעצם לא נבדק, כמו שהטיפול הראשון שקיבלנו, כולנו, שני חיסונים, גם הוא בעצם לא נבדק, והוא ניתן יותר במסגרת של חירום, לראות שאין תופעות חריגות בטווח קצר, וקדימה כולם להתחסן, משום שהסיכון במחלה הרבה יותר גבוה משל הסיכונים שנקווה שלא יהיו לחיסון הזה, אבל שעדיין לא בדקנו אותם בצורה יסודית. גם את המשמעות של חיסון שלישי לא בדקנו עדיין בצורה יסודית, ויש מחקר, שניים, שלושה מחקרים, אחד מהם הגדול היותר, בדק 100 מושתלי איברים בצרפת, איברים שונים, נתן חיסון שלישי, מצא עלייה בשיעור הנוגדנים לכדי 70%, גם כאן לא לערכים של 90% ויותר, כמו שיש באוכלוסייה הרגילה, אבל כן, עלייה משמעותית בשיעור החיסון של המושתלים, ובמסגרת המחקר הקטן הזה, בטווח זמן קצר, עדיין לא נמצאו תופעות חריגות. זאת אומרת שבשלב זה יש לנו ביד מחקר שצריך להראות עלייה בדרגת החיסון, בלי אירועים חריגים, ולכן אנחנו אומרים, כמו שהיה חירום קודם לתת לאוכלוסייה הכללית, עכשיו יש חירום לתת לאוכלוסייה מדוכאת החיסון, ולכן אין לנו זמן לחכות לתוצאות של מחקרים ארוכי טווח. צודק משרד הבריאות שמוצא משהו, זה נושא שהוא לא מדעית, הוא לא סגור, ולכן צריך לדון בו בכובד ראש, וזה נעשה, אני מקווה, בימים הקרובים, ואני מאוד מקווה שהיום, אפילו אחרי שתהיה חלופת הערות על המסמכים שיוגשו למשרד הבריאות, תהיה החלטה, אני מקווה, חיובית.
יש דבר כזה שמנת יתר של חיסונים? זאת אומרת, אם אני מחוסן יותר מדי, זה לא טוב?
אנחנו משגעים במרכאות את מערכת החיסון. מה זה יגרום? חשיפה נוספת לחיסון נוסף, הגוף בסופו של תהליך, גם החיסון עצמו הוא לא משהו שהגוף רגיל לראות אותו כחלק ממנו. והגוף יכול לפתח תגובות לחיסון עצמו. זה שכיח כשאנחנו משמשים בכל מיני סרומים של בעלי חיים כחלק מהחיסון, אז אתה חושש שתגובה לחיסון עצמו. כרגע אנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא רואים את זה כרגע בחיסונים האלה, אבל זה לא נבדק בצורה מסודרת מלאה.
וואו, עכשיו, מה קורה בכל מה שקשור לחיסונים אחרים? זאת אומרת, אני משער שמושתלי איברים ואנשים מדוכאים מערכת חיסון כן זוכים להנות מחיסונים אחרים. אז מה קורה כשמחסנים אותם, למשל, מפני שפעת או שאלת וכו'?
גם שם, זו שאלה מצוינת, שאלה טובה, באמת שאלה טובה, יפה ששאלת. קודם כל, אנחנו משתמשים בחיסונים בחלק מהם בווירוס מוחלש ובחלק בווירוס מומת. אז כמובן שבמושתלי איברים אסור להשתמש בחיסונים שמורכבים מווירוס מוחלש, וגם התגובה של המושתלים לחיסונים של וירוס מומת, חיסונים לשפעת, כמו שאמרת, גם שם התגובה שלהם היא פחות טובה, לא רק של המושתלי איברים, גם של האנשים המבוגרים. אנשים מבוגרים מעל גיל 70-75, גם שם התגובה של מערכת החיסון מוחלשת יחסית, וגם הם, שהם בעצם האוכלוסייה בסיכון גבוה ללקות בשפעת, ולגרום, לסבול מכל תופעות חריגות של המחלה הזו, גם הם, היעילות של החיסון נמוכה יחסית לאוכלוסייה הצעירה יותר. כן? טוב. התגובה של המחוסנים, של מושתלי איברים לחיסונים הכללים בכלל, היא פחות טובה.
טוב, שוב, נזכיר למי שמאזין לתוכנית שלנו, אנשים שהם מושתלי איברים מדכאים בכוונה את מערכת החיסון כדי למנוע מצב של דחיית השתל, ולכן מערכת החיסון שלהם היא איננה כמו של אנשים שהם אינם מדוכאי חיסון, ומכאן כל ההתלבטות. אנחנו כמובן נמתין להחלטה שככל הנראה תתקבל בימים הקרובים, נכון? עדיין יש עוד פיינטיונינג של התלבטויות, ובסופו של דבר כן תינתן החלטה, כשהנטייה תהיה אני משער לעוד מנה, נכון? ככל הנראה.
נכון, אנחנו מקווים שכן.
כן.
נראה שכן.
אוקיי, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור טוביה בן גל, מנהל היחיד על אי-ספיקת לב ובלינסון, יושב ראש החברה הישראלית להשתלות איברים. תודה.
תודה לכם, יום טוב.
מיפוי גנטי אאוט, מיפוי חלבונים אין, בדרך לרפואה מותאמת אישית, פריצת דרך בזיהוי חלבונים המרכיבים את התא הבודד. חוקרים מהטכניון ושותפיהם בחול מציגים מתווה לפריצת דרך משמעותית בפענוח הפרופיל החלבוני של תא בודד. עד כה שמענו בעיקר על מיפוי פרופיל גנטי של תאים, פחות שמענו על פענוח הפרופיל החלבוני. מדובר ביעד משמעותי מאוד, לא רק מבחינה מחקרית, אלא גם מנקודת מבט קלינית, שכן מיפוי מדויק של חלבונים יאפשר בין היתר להבחן גידולים סרטניים באופן ספציפי ולהתאים טיפול אופטימלי מדויק לגידול הספציפי. שיתוף הפעולה שהובילה המאמר הנוכחי החל בכנס בינלאומי בראשותו של פרופסור עמית מלר, שכבר נמצא איתנו על הקו, הוא אחד המחברים הראשיים של המאמר. שלום לפרופסור עמית מלר מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית הטכניון. שלום.
שלום, שלום, מה נשמע?
נשמע שעכשיו יותר טוב, כשאנחנו מבינים שיש עוד מיפוי, והוא לא רק מיפוי גנטי, אלא גם מיפוי חלבוני. מה זה אומר? מה המשמעות של מיפוי חלבוני?
אז נכון, קודם כל, כפי שהקדמת, ב-20 השנה האחרונות, ההתקדמות שחלה בטכנולוגיות לריצוף DNA והגנום, הביאו למהפכות בתחום, גם על ידי ההורדה המשמעותית של עלויות הריצוף בסדרי גודל, וגם הגברה של המהירות של הריצוף. והשנה האחרונה של הקורונה, משבר הקורונה, ידגימה לנו כמה הטכנולוגיות האלה משמעותיות גם במחקר וכמובן גם ברפואה. והאתגר הבא שעומד לפנינו זה טכנולוגיות שיכולות לזהות את כל החלבונים בתא האנושי, אפילו מתא בודד.
הייתי מעז לומר אפילו קצת יומרני, לא? אני משער שמדובר בהרבה מאוד סוגים.
כן, אז האתגר הזה הוא באמת מאוד יומרני ומאוד מאתגר, והבעיה הזאת היא סבוכה פי כמה מריצוף הגנום, שהוא בעצמו מסובך, מכמה סיבות בסיסיות. אני אמנה רק את הדברים המהותיים ביותר. א', צריך להבין שיש הרבה יותר חלבונים בתא האנושי מאשר DNA. ובשביל לספור ולזהות את כולם, אנחנו צריכים טכנולוגיות מאוד רגישות. וגם שיש להם קצב ועבודה מאוד גבוה. והדבר השני, שאין לנו כיום טכנולוגיות הגברה מולקולרית לחלבונים, כפי שיש לנו ל-DNA. כולם מכירים היום PCR, ככה מגבירים מולקולות של DNA, אבל אי אפשר לעשות את אותו דבר לחלבונים. זאת אומרת שאנחנו צריכים להסתדר עם מה שיש. מה שיש בתא, אותו אנחנו צריכים לזהות.
אז איך מזהים בלי הגברה וכו'? זאת אומרת, מה הטכניקה שבכל זאת מאפשרת לי לגלות את החלבונים שמרכיבים את התא?
בדיוק. אז המאמר הזה בעצם מתאר התקדמות שעשינו בתחום הזה, אבל הוא מתאר הרבה מאוד טכנולוגיות, או מספר מסוים של טכנולוגיות, בין השאר הטכנולוגיות שאנחנו מפתחים כאן בטכניון, שבעצם מבוססות על ננו חרירים. אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את החלבונים, ודבר ראשון, פותחים את המבנה התלת-מימדי שלהם, המסובך, כי הרי החלבונים הם מקופלים בצורה מאוד מסוימת. דבר ראשון, אנחנו פותחים אותם שהם יהיו לינאריים, יהיו כמו חוטים ארוכים, ומוסיפים לו מטען שטח על ידי מולקולות, שנראות כמו מולקולות סבון, שפותחות את החלבון והופכות אותו למין שערות ארוכות. ואז בשלב הזה אנחנו משחילים את החלבונים האלה שפתוחים כבר דרך חרירים קטנטנים שאנחנו מייצרים בסיליקון, בשכבות סיליקון, ואז הם עוברים דרך החריר ואנחנו קוראים בעזרת כוח חשמלי שמושך אותם, אנחנו פשוט מזהים את הרצף של החומצות אמינו של החלבון ומקבלים איזושהי חתימה שהיא ייחודית לכל חלבון וחלבון.
וואו, עכשיו שאלה שאולי הייתי צריך להקדים ולשאול, התא האנושי הוא לא זהה? זאת אומרת, התא שלי, תא אפיטל או איזשהו תא דם שלי, לא זהה בהרכבו החלבוני לתא דם של אדם אחר? כן, יש ניואנסים ברמה החלבונית גם של הבדלים?
כן, יש לא רק ניואנסים, יש שונויות מאוד גדולות, לא רק ב... בין אנשים שונים, אלא גם חלקי גוף שונים וגם מקומות שונים באותו הגוף. זאת אומרת, החתימה של החלבונים בתוך התא היא בעצם האינדיקציה הכי מדויקת על איזה תא ומה המצב שלו, גם מבחינה רפואית וגם מבחינה ביולוגית. זאת אומרת, זה בעצם הגביע הקדוש של הביולוגיה המולקולרית, הידיעה איזה בדיוק חלבונים נמצאים בכל תא ואיזה כמות של חלבונים בכל רגע נתון. כי זה תהליך דינמי. אנחנו יודעים שחלבונים עוברים כל הזמן תהליך של ייצור ותהליך של מחזור על ידי תהליכים של מולקולות יוביקוטין. זה אחד מהתגליות שהיו כאן בטכניון לפני שנים, שלו כל התהליך של המחזור של החלבונים. לכן זה תהליך מאוד דינמי. והספירה והידיעה של איזה חלבונים נמצאים ברמת התא הבודד היא למעשה המטרה האולטימטיבית, כי היא נותנת לנו את האינדיקציה של בדיוק מה המצב התא. לשם אנחנו שואפים.
וואו.
אנחנו כל הקהילה הזאת.
ובסופו של דבר, איך מידע כזה יכול להשליך או לסייע לנו בפיתוח של טיפולים או בהבחנה אפילו רפואית?
רוב התרופות שאנחנו מפתחים היום בתעשיות הרפואה בעצם פועלות כנגד חלבונים מסוימים. הן למעשה משתקות חלבונים או הן עושות איזושהי הפרעה בתהליך שלהם. לכן הידיעה בדיוק איזה חלבונים קיימים, למשל בתאים סרטניים תוך כדי התפתחות המחלה או כמעט כל מחלה אחרת שמערבת איזה שהם חלבונים שונים או בתוך התא או אפילו בין התאים שהם חלבונים שמסמנים לתאים אחרים מה לעשות, הם נקראים ציטוקינים. למעשה הכל מבוסס על ידיעה של אותם חלבונים. ולכן הפיתוח של התרופה והמעקב אחרי איך התרופה מגיבה בחולה ספציפי, וזה מקשר אותנו לרפואה מותאמת אישית, היא מבוססת, ותהיה מבוססת על החלבונים, על זיהוי החלבונים. אני צופה שפיתוח טכנולוגיות כאלה תהיה להם למעשה אימפקט יותר גדול אפילו מהאימפקט שהיה לטכנולוגיות ריצוף ה-DNA.
וואו.
זאת אומרת, זה הולך להיות מהפכה נוספת, כי בעתיד אנחנו נוכל באותה קלות שאנחנו יכולים לזהות היום DNA, RNA ברמה של תא בודד ואפילו מולקולות בודדות, נוכל לעשות זאת עם חלבונים. ונוכל גם לדעת את השונויות של החלבונים, כי חלבונים לא רק הקיום שלהם חשוב, אלא גם איזה מודיפיקציות, איזה שינויים הם עוברים במהלך החיים של התא.
שמע, לסיום, אנחנו מדברים באמת על מיפוי חלבונים כמשהו שהוא מנותק מהמיפוי הגנטי, אבל בסופו של דבר, הרי החלבונים הם תולדה של הפקה של, על פי מתכון שנמצא ב-DNA גנטי שעובר לריבוזום, ובסופו של דבר נוצר חלבון. האם יש קשר בין החלבונים לבין הגנטיקה?
קודם כל, בוודאי שיש קשר. הגנום הוא בעצם התרשים, או בעצם המרשם, שאיתו מכינים את, בוא נקרא לזה, את העוגות או את העוגיות, שנקראים החלבונים, באנלוגיה הזאת. אבל המידע בגנום לא נותן לנו אינפורמציה, דבר ראשון, על מספר חלבונים.
זאת אומרת,
אותו גן יכול להתבטא ברמה מאוד מאוד גבוהה במחלה סרטנית, וברמה נורמלית יהיה הרבה פחות מאותם חלבונים בתא בריא, נקרא לזה ככה. לכן הגנום לא תמיד נותן לנו את התמונה המלאה. אנחנו יודעים על מוטציות, אז ברור שהוא נותן אינפורמציה. דבר שני, החלבונים עוברים שינויים. זאת אומרת, יש מודיפיקציות שכל הזמן קורות, ואלה, השינויים האלה חשובים מאוד לתפקוד של התא, ולמעשה הם מובילים למחלות. ואותם שינויים לא מקודדים בגנום, זאת אומרת, הם דברים שאנחנו צריכים לדעת בצורה דינמית, על ידי זה שאנחנו באופן ישיר בודקים את החלבונים עצמם מתוך התא, ולא רק את הגנום.
וואו,
לכן
טוב.
יש פה לייר נוסף
מעניין.
אינפורמציה שהוא מאוד מאוד חשוב.
שמה, שאלתי וקיבלתי תשובה לגמרי שמסבירה לנו, שופכת אור באמת, על החשיבות של המיפוי החלבוני. תודה לך על ההסבר המרתק הזה, ובהצלחה כמובן עם המחקר, פרופסור עמית מלר, מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית, הטכניון. תודה.
תודה רבה ויום נעים.
פיקאסו, דלי, ואן גוך, גואל פינטו. תוכנת מחשב מסוגלת לחזות את הטעם האישי שלנו באומנות. התוכנה היא תולדה של מחקר חדש שפורסם בכתב העת Nature Human Behavior, שבו החוקרים השתמשו בפלטפורמת מיקור המונים של האמזון לדירוג ציורים מזרמים שונים. התשובות של המתנדבים הוזנו לתוכנת מחשב, ולאחר מכן המחשב הצליח לחזות את העדפות האומנותיות של המתנדבים שהשתתפו במחקר, ברמת מובהקות גבוהה יותר מניחוש אקראי. כמובן, המחקר כולל לא רק את עניין החיזוי של הטעם האישי, אלא הוא גם ניפק תובנות חדשות הקשורות לאופן שבו אנשים שופטים אומנות. אנחנו שמחים לומר שלום לאומן הדיגיטלי, חבר סגל בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, דוקטור ליאור זלמנסון. שלום.
שלום דודו.
אז למד אותנו מה התוכנה הזו יודעת לעשות, וגם מהן אותן תובנות חדשות מסקרנות.
אז קודם כל, חשוב להגיד, אולי ככה להתחלה, שבהמון תחומים אנחנו כבר תחת ניבוי של אלגוריתמים. נכון? כלומר, יש לנו את ספוטיפיי שאומרת לנו מוזיקה, איזה מוזיקה אנחנו רואים, יש לנו את נטפליקס שאומרת לנו איזה סרטים, אבל משום מה, עד לאחרונה, אומנות, וספציפית אומנות פלסטית, הייתה נחשבת כזה, בוא נגיד, מה שנקרא, בעיני המתבונן. הייתה נחשבת סובייקטיבית וכמשהו שהרבה יותר קשה לנבא. ופה אותם חוקרים מקלטק, הם באים ואומרים, תקשיבו, זה דווקא לא כל כך קשה. כל מה שהם היו צריכים לעשות, לטענתם, או לפי מה שכתוב בז'ורנל, זה באמת להראות, לחשוף מתנדבים לציורים, ללכוד גם את התגובות שלהם ביחס לשאלות יותר, בוא נגיד, אם קוראים לזה high level, ברמה גבוהה, כמו האם התמונה מייצגת משהו סטטי או דינמי, כאשר בעת ובעונה אחת הם גם מנתחים האם התמונות שאתה אוהב כוללות ריבוי צבעים או מעט צבעים, כוללות קווים ישרים או קווים שנשברים.
זהו, כן, הצליחו לפרק לגורמים את עניין החיבה לציור.
בעצם מה שהם אומרים לנו זה הערכה האסתטית שלנו מחולקת לשני הגורמים האלה, הגבוהים והנמוכים. האלמנטים שמסתכלים על כל התמונה כמכלול, ומצד שני אלמנטים שמפרקים את התמונה ממש כמו שפילטר של אינסטגרם מסתכל על תמונה. כלומר, ממש ברמת הצבע או הקו או הבהירות. והם אומרים, חבר'ה, זה בעצם שילוב של שניהם. עכשיו, אני חייב להגיד לך שאם תראה את המחקר הזה לחוקרי אומנות, הם יצקצקו. והם יגידו, חבר'ה, זה שוב איזשהו ניסיון לעשות רדוקציה, איזה ניסיון לעשות פישוט של טעם אסתטי. כלומר, זה לא שזה לא נכון, זה לא שאנשים שיקרו או משהו כזה. אנשים באמת גילו שהם, זאת אומרת, אותם חוקרים גילו שהם אוהבים למשל ציורי נופים, והחוקרים המשיכו להראות להם ציורי נופים.
שאת זה אני מבין, באמת הקדמת ובאמת בחוכמה אמרת, שאנחנו כולנו כמובן חלק ממשהו שמציעים לה. אנחנו כל הזמן מקבלים הצעות ברוח הסרטונים שאני מגגל או מחפש ביוטיוב למשל, אז אם הם יודעים שאני מתעניין לא יודע מה, בחולצות, אז אני אקבל עוד סרטונים על חולצות וכו'. את זה אפשר להבין, אבל יכול להיות שבאמת מדובר באיזושהי רדוקציה פה, כי אוקיי, אז אני אקבל כן ציורים של נופים אם אני מחבב. השאלה אם באמת אפשר ממש לרדת או לפצח את עניין הטעם האסתטי, ולא רק לקבל דוגמאות עוד מאותו דבר.
אז זו שאלה טובה. עלית פה, התחלת דווקא, אני אתחיל מהסוף של מה שאמרת, לקבל דוגמאות מאותו דבר. זה נכון, זאת אומרת, בסופו של דבר, זה לא שהחוקרים אמרו, אוקיי, אם אתה אוהב ציורי נוף מופשטים, אז בוא נקדם אותך עם תולדות האומנות למאה ה-20 ונראה לך משהו שהתקדם, למשל את מונדריאן שלקח את ציורי העצים והתחיל לעשות אבסטרקציה שלהם. הוא אומר לא, דווקא אנשים לטענת המחקר נעולים, או שהם אוהבים נופים, כלומר אימפרסיוניזם, או שהם אוהבים את הציורים המורכבים של פיקאסו, וצריך להמשיך להראות להם עוד מאותו דבר, שזה אגב הבעיה הגדולה הרבה פעמים של מנועי ההמלצה באינטרנט. שהם לא מלמדים אותנו דברים חדשים, אלא הרבה פעמים נועלים אותנו תחת מה שהם חושבים שאנחנו אוהבים, וזה כל מה שהם מראים לנו.
מעניין.
אז זו גם, זו בעיה חברתית, גם יש לה השלכות חברתיות, למשל את פייסבוק, היא אשימו שהיא מראה לנו רק את הדעות הפוליטיות שהיא חושבת שיש לנו, רק את החברים עם הדעות שהכי קרובים לנו, כי היא מנסה למקסם לייקים. אולי מוזיאון שינסה במרכאות למקסם לייקים ימשיך להראות לנו רק אומנות שאנחנו אוהבים, וזה כידוע כנגד התפיסה של מוזיאונים היום לחינוך ולפתיחת גבולות. זה ממש כמעט הייתי אומר תפיסה אנטי-אומנותית, אנטי-אוצרותית. אז זה דבר אחד. כלומר, ההשלכות החברתיות. דבר שני, אנחנו באמת צריכים להיות סקפטים ולשאול את עצמנו, כמו שאתה אמרת, האם הדבר הזה באמת לוחד את הטעם האומנותי, או שאולי זה משהו אחר פה. למשל, אפילו החוקרים במחקר כותבים, אנחנו יודעים שאנחנו לא לוחדים פה את הטעם האישי שמבוסס על זיכרון. למשל, אם יש תמונות שמרגשות אותי בגלל שהן היו תלויות אצלי בבית ההורים, או האם זה קשור גם לפוליטיקה, נגיד תמונות שהן נוצרו במקום שבו נולדתי, תמונות שמשקפות תקופה מסוימת בהיסטוריה. כל זה לא נכלל. והדבר הזה, ברגע שהוא לא נכלל, קשה שלא להיות טיפה סקפטיים, לפחות לגבי האמירה של לכידת העם אומנותי. אז מה כן? כן, הם הרוויחו במחקר הזה יכולת להבין שטעם אסתטי, גם הוא ניתן לניבוי בהצלחת מה, על ידי שילוב בין מה שהם קוראים להם אותם פיצ'רים נמוכים, כמו צבעים וקווים, ופיצ'רים גדולים, שזה יותר הז'אנר של התמונה. אז במובן הזה הם אומרים, חבר'ה, גם תמונות הם במשחק, גם אסתטיקה היא במשחק, גם אותה אפשר לנבא. אגב, עוד דבר אחד, שים לב ואמרת יפה בפתיחה, שזה נותר על ידי תוכנת מיקור המונים. עכשיו, מה זה תוכנת מיקור המונים? הם בעצם הלכו ושאלו אנשים באינטרנט שעובדים באתר שהם עושים ניסויים כאלה למחייתם, ומקבלים דולרים בודדים תמורת השתתפות בעצם בניסויים של חברות או של מדענים. עכשיו, מי אלה האנשים האלה שעושים, שמשתתפים באתרים? לא נעים להגיד, אבל הרוב זה אנשים שצריכים את הכסף. זה לא אנשים בדרך כלל במעמד הבינוני גבוה, אלא ברובו אנשים במעמד הנמוך. וכתוצאה, יכול להיות שיש פה מדגם לא מייצג. במיוחד כשאומנות וטעם אומנותי נחשב כמשהו אליטיסטי הרבה פעמים. יכול להיות שהם לא ראו או לא פגשו את האנשים שיש להם למשל ידע מאוד גבוה באומנות, או האנשים ששינו את הטעם האומנותי שלהם לאורך הדורות. אני בעצמי עשיתי מחקר שבו שאלתי אנשים כאחת השאלות, מה יצירת האומנות האהובה לך באותו אתר, ותמיד, או לא תמיד, סליחה, לא תמיד כמובן, אבל באחוז מאוד גבוה התשובה הייתה מונה ליזה. אז אתה מבין שפשוט יש לאנשים תפיסה מה זה אומנות. או הם הולכים מיידים
מעניין. איזשהו... אוקיי, זה באמת מעורר מחשבה הרבה מעבר לעניין החיזוי, כפי שאמרת, שאם אני מחפש המבורגר, יעלה לי עוד המבורגר בכל פלטפורמה, כאן זה משהו הרבה יותר מתוחכם, אבל עדיין אולי לא באמת מצליח ללכוד את ההוויה האסתטית האנושית וכו', אבל אפשר לחתור לשם, שוב, אם נפרק אותה מספיק לגורמים אולי, אבל זה לא ממש זה.
בדיוק. השאלה היא תמיד עבור המשווקים ועבור האנשים שמעצבים היום חוויות באתרים, האם זה מספיק טוב? לא האם זה זה. זאת אומרת, המדענים רוצים כמובן הרבה פעמים להגיד זה, שככה עושים את זה וזו הדרך, אבל האמת שהם גם מודים שם במאמר שהתרומה העיקרית שלהם היא לאותם אנשים שמחר יעצבו מערכות המלצה, ויוכלו לשפר את ה, למשל את הלקיחה של, של פקטור של איזשהו מאפיין אסתטי בתהליך קבלת החלטות. כלומר, הם יוכלו להחליט למשל איזה ציור לשים לך על החבילה של אמזון שאתה מקבל אותה בדואר. האם זה ציור של אסתטי של נופים או משהו יותר אבסטרקטי? כי הם יודעים שגם זה חלק מהאישיות שלך, וגם את זה אפשר להכניס למערך השיווקי.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור ליאור זלמנסון, אומן דיגיטלי, חבר סגל בפקולטה לניהול השם קולר, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה לך, דודי.
אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק במספרים אקראיים. שלום למיכאל גורודין ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
ראשית, בחר מספר אקראיים 1 עד 100.
63.
ניצחת, זה התקבל כמספר אקראי בדיוק כמו כל מספר אחר. אבל זה היה מספר אקראי, נכון?
אז אני רוצה להחזיר לך באותו מטבע. תבחר מספר אקראי בין 1 עד 100.
71.
תבחר עוד מספר אקראי בין 1 עד 100.
26.
עכשיו אני מוכן להתערב איתך שמה שהמוח שלך בעצם עשה בפעם השנייה, הוא לא שמע לבחור עוד מספר אקראי, אלא הוא שמע, תבחר מספר אחר. אני חושב שלא היה שום סיכוי בעולם.
יפה. שמע, נכון.
נכון?
נכון.
אז זה לא באמת היה אקראי.
ובכוונה גם הרחקתי את זה מהמספר הקודם, זאת אומרת שכן היה פה עוד משהו מלבד סתם מספר אקראי שכביכול מתחיל מההתחלה. וואו, אתה צודק.
לא רק שלא היה סיכוי שהיית חוזר פעמיים על אותו מספר, לא היה גם סיכוי שהיית לוקח אחד ליד.
נכון.
אז בעצם לא בחרת.
לדעתי עכשיו השמטת את הקרקע מתחת לכל מופעי אומני החושים שאנחנו מכירים.
זה במידה רבה הם מתבססים גם על, על, על דברים כאלה. אבל בעצם בפעם הראשונה אפשר להגיד שבחרת מספר באקראי, אבל למרות שגם בפעם הראשונה הסיכוי שהיית בוחר אחד דומה, הוא לא הייתי שם על זה את הכסף שלי. אבל בפעם השנייה זה היה ממש מובהק, לא היה אפס סיכוי שהיית בוחר פעמיים את אותו מספר. ויש, בדקו את זה ממש בניסויים, זה ידוע, אנחנו לא באמת יודעים לבחור מספרים בצורה אקראית. למעשה, יש תרגיל שאפשר לעשות אם נבקש מבן אדם לכתוב סדרה של 20-30 מספרים אקראיים על הלוח, נגיד בין 1 ל-6, וגם להטיל 20 פעמים קובייה מ-1 עד 6, ונרשום את התוצאות של הקובייה. אפילו אם הוא יעשה את הקובייה 10 פעמים, ורק פעם אחת תהיה שם את הסדרה שהוא כתב בעצמו, אני אוכל להיכנס לחדר ולדעת מה הסדרה שהוא כתב בעצמו. כי בסדרה שהבן אדם כתב, יופיעו פחות חזרות, יש לנו תחושה שמשהו אקראי זה אומר שהכל צריך להיות שונה לגמרי, ובסדרה של מספרים אקראיים לא יכול להיות שיהיה רצף 3-3-3-3-3-3-3-3. אנחנו, אם מבקשים איתנו לכתוב מספרים באקראי, לא נעשה 5 פעמים את אותו מספר. אבל למעשה, כשעושים ניתוח סטטיסטי של, של, של קובייה שהיא באמת תיאורטית אקראית לחלוטין, הרצפים האלה, הסיכוי שלהם להופיע הוא מאוד מאוד גדול. וזה מוביל אותנו בכלל לעניין של קוביות. למה אנחנו כל כך בטוחים שהקובייה שלנו היא אקראית לחלוטין? הרי בבתי קזינו, ששם השאלה האם הקובייה אקראית לחלוטין או לא, שווה הרבה 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 כסף.
נכון. אוי ואבוי אם לא, אבל אוקיי, מעניין.
מושקעת טכנולוגיה מטורפת בלוודא שהקוביות באמת אקראיות לחלוטין. קוביות המשחק שאנחנו קונים ככה סתם בחנות, אם ננסה לבוא איתן לאיזשהו קזינו שמכבד את עצמו ככל שיש דבר כזה, יגלגלו אותנו מכל המדרגות. כי הן לא באמת אקראיות. צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, ואלה קוביות מאוד יקרות. כי מספיק שהחור, החריטה של אחד מהמספרים היא קצת יותר עמוקה, או קצת לוקחת יותר ממספר אחד, נגיד מספר 6, הוא יותר גדול מהמספר 1. אז כשחרטנו את המספר 6, הוצאנו מהקובייה קצת יותר חומר,
נכון,
מהחריטה של המספר 1, זה כבר מערער,
וואו,
את האקראיות של הקובייה. אז גם הקובייה שלנו היא לא... היא לא באמת אקראית, וגם, אני לא יודע, יהיו אולי פיזיקאים שיתענו, שאם אתה תשלוט בצורה מושלמת בדרך שבה אתה מגלגל את הקובייה, נוכל לחשב מראש.
אז נשמע שאם נלך לפילוסופיה, אין דבר כזה אקראי?
אז זאת שאלה מאוד 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 גדולה. זאת אומרת, יש לנו תפיסה כזאת, אנחנו מרגישים שיש דבר כזה בעולם, אבל כל פעם שאנחנו מסתכלים לעומק על משהו שתהליך שמרגיש לנו אקראי באמת, אנחנו מגלים שזה לא לחלוטין ככה. כשבמחשבים, הרבה פעמים, בכל מיני מערכות ממוחשבות, צריכות להגריל מספר באקראי. זה יכול להיות בשביל איזושהי סיסמה שהם ממציאים, או בשביל לשלוח אנשים לכל מיני חדרים. ושם הייתה, בפני המתכנתים הראשונים שהם נתקלו בבעיה הזאת, הייתה בעיה מאוד גדולה, איך מחשב יכול לבחור מספר באקראי? אנחנו עוד מילא, אנחנו סתם שולפים, מנחשים איזה מספר, שולפים מספר מהראש, אנחנו אפילו לא יודעים איך לעשות זה, אבל מחשב עובד על אלגוריתמים. מחשב לא יודע לעשות מה שלא אמרת לו לעשות. איך הוא יעשה את זה? הכל אצלו זה קוד, הכל אצלו זה תכנות. ואז נאמצו ללכת לכל מיני פתרונות, כמו לקחת, להסתכל על השעון, ולחלק את השעה הנוכחית באיזשהו מספר גדול.
זאת אומרת שנתלו באיזשהו אובייקט משתנה, שאיכשהו המחשב יודע למדוד, ואז עושים עליו איזושהי מניפולציה.
בדיוק, ולנו זה מרגיש אקראי.
וואו.
כי אנחנו לא לגמרי מבינים מה הולך שם. אבל גם המערכות האלה, היום אנחנו כבר כמובן השתכללנו הרבה יותר, אבל לפחות בהתחלה, בתחילת הדרך, אם באמת היית עושה ניתוח סטטיסטי של המספרים האקראיים האלה שהמחשב מגריל, ובחלק מהאלגוריתמים שעושים זה, זה עדיין ככה עד היום, אתה תגלה שזה לא באמת סדרה של מספרים אקראיים. יש שם סבירויות יותר גדולות לקבל את המספרים 1 ו-2, וסבירויות יותר קטנות לקבל את המספרים 8 ו-9, ועוד כל מיני דברים כאלה. אז לשאלה איפה באמת יש אקראיות, אולי המקום היחיד כרגע שבו כולם מסכימים שבאמת באמת זה אקראי וזה ככה גם בעולם, זה אם אנחנו מפליגים למחוזות פיזיקליים של מכניקת הקוונטים, ששם אנחנו עוברים לעולם הזוי ומוזר של של חלקיקים שיש להם סיכוי של 50% להיות במקום אחד ו-50% להיות במקום אחר כשמודדים אותם. אבל בעולם שלנו, בעולם הפיזי שאנחנו נתקלים בו כל הזמן, כל פעם שנדמה לנו שאיזשהו תהליך הוא אקראי, כדאי לעצור ולשאול את עצמנו, או לפחות זה יכול להיות תרגיל מחשבתי מעניין, האם זה באמת אקראי, ואיך האקראיות הזאת בעצם נוצרת?
וואו, לסיום, אני מוכרח לשאול, מה החשיבות של מספרים אקראיים? למה זה חשוב? וזה כן חשוב, נכון? זה לא סתם כי בא לנו שנוכל לבחור במספר אקראי. יש לכך חשיבות מאוד גדולה בחיים שלנו.
בוודאי. בהמון מקרים אנחנו רוצים לבחור מספר אקראי, זה משרת לנו המון מטרות. בהגרלות אנחנו רוצים שההגרלה תהיה אקראית. אם אנחנו רוצים לערוך ניסוי, וניסוי רפואי, ולחלק חצי מהמטופלים שיקבלו את התרופה האמיתית וחצי את הפלצבו. אנחנו חייבים לחלק אותם בצורה אקראית, אחרת זה לא שווה כלום. בכל מיני נושאים של קידוד, אם אני רוצה ליצור איזה צופן, הרבה מאוד פעמים אני רוצה לייצר את המפתח של הצופן באופן אקראי, כדי שאף אחד לא יוכל לגלות. אנחנו כל הזמן מסתמכים על על אקראיות או על משהו שמרגיש לנו אקראי, ולכן אנחנו כל הזמן זקוקים למנגנונים שייצרו לנו מספרים שמרגישים לנו אקראיים.
טוב, אז נסיים את הפינה הזו בבחירה של מספר מאחת עד מאה שוב, ואז נראה האם הצלחת איכשהו לפתח אקראיות למרות מה שאמרת.
אני אלך שוב על 63, אבל הפעם בחרתי אותו באקראי.
אוקיי, תודה רבה לך, מיכאל גורודין, מכון דוידסון, הסוהרה החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק בעוזרים דיגיטליים. מה אנחנו חושבים על הקול של העוזרים הדיגיטליים שלנו? ואיך זה משפיע על העדפות הצרכניות שלנו? שלום לאבוקולוגית הבחירה, מורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי, רונה ישראל קולט.
שלום דודו.
קדימה, בואי נדבר על הקשר בין הקול לבין הרבה מאוד אפקטים, או ההשפעה של הקול של העוזרים הדיגיטליים. בישראל משתמשים בעוזרים ועוזרות דיגיטליים?
לפי מחקרים, אז בהחלט שכן. זה הופך להיות תחום מאוד מאוד מעניין, ממש לוהט מבחינת המחקר, ואני אצטט באמת כמה מחקרים שדנים בכל מיני אספקטים של השימוש שלנו בקולות הדיגיטליים האלה, אבל זה באמת מדהים שזה רק 100 שנה שאנחנו יכולים לשמוע קולות ללא גוף שמרחפים בחלל שלנו. זה נשמע קצת דרמטי, אבל תחשוב על זה, רק 100 שנה בערך מאז שהמציאו את אמצעי הקלטה שאנחנו יכולים לשמוע קול של מישהו ללא נוכחות פיזית, וזה בהחלט משנה את העיבוד המוחי שלנו של קולות ללא הנוכחות הפיזית של הזמר או הדובר. אבל החידוש הגדול ב-voice assistant, או המסייעת הקולית, או המסייעים הקולים, זה שאפשר לתקשר איתם, והם לומדים את הקול שלנו וההרגלים שלנו כדי לשפר את התקשורת איתנו, ואני אומרת שיפור תקשורת, אבל יש לזה כמובן כמה וכמה רבדים, וחלקם הם באמת לתועלת שלנו, וחלקם הם קצת אפלים יותר, וגם נדבר על זה. אז סירי היא הייתה החלוצה, והחברות שלה הן אלקסה וקורטנה, ועוד כל מיני קולות שהונדסו לנו. הן כמובן מבוססות על בינה מלאכותית שמופעלת על ידי הקול, והם מחקים תוך כדי למידה את הקול ואת ההתנהגות האנושיים. וזה מתחיל בזה שאדם מסוים נבחר כבסיס לקול הזה, הוא מקליט את כל סך העברות והצירופים האפשריים בשפה מסוימת, ואז הטכנולוגיה הספציפית דגה את העברות וכל הצירופים הישראליים, והיא יוצרת מהם מילים חדשות בתהליך שנקרא קונקטיב, קונקטינציה, שזה שרשור או חיבור. ובוא נשמע רגע חלק מהקלטות המקוריות שהקול המקורי של סירי עשתה כדי לייצר חומר גלם לסירי.
The vocabulary that ultimately became the original voice of Siri was recorded in 2005, the whole month of July, 4 hours a day, 5 days a week. And what we did was read hundreds and hundreds of sentences and phrases that were created solely for sound. Say fluff, see Ethel today. Say CS fluster today. And after the recordings were done, technicians went in and...
בדיוק, אז זה מה שהיא מתארת.
היא מתארת את ההקלטה, כך הקליטו את כל ההברות, מניירות והוורסיות של ההיגוי?
בדיוק, זה פשוט מדהים. היא 5 ימים ישבה והקליטה את כל הצירופים האפשריים של העברות שאפשר, ואז הטכנולוגיה לומדת להוסיף את האינטונציות הנכונות, איפה צריך להדמות, את הווליום הנדרש, את הנשימות, וגם את המצב רוח המתאים, כי היא יכולה לשנות מצב רוח בהתאם למה שאתה אומר. למעשה הוא לומד אותך, והוא לומד איך להגיב אליך, ובסופו של דבר בטח אתה, הוא יחכה אותנו שאנחנו נשמע את עצמנו. ואז יהיה לנו איזשהו דמות רפאים שמדברת אלינו, והיא למעשה אנחנו, וממש לומדים אותנו. וזה באמת נועד להקל עלינו, או כדי לענות, או כדי לייצר צרכים חדשים למשתמשים, ועל הדרך הן גם אוספות מידע מאוד אינטימי. אתה גם משתמש באחת מהן?
לא, ממש לא, זה עוד לא, צריך להקל את הטכנולוגיה הזו.
כן, אז דווקא בארצות הברית או בכל העולם, לפי הערכות עדכניות, 600 מיליון אנשים ברחבי העולם משתמשים באפליקציות האלה, ברמקולים שאתה יכול לשים בבית ולתת להם פקודות, לא בהכרח קשור לפלאפון שלך, לפחות הם משתמשים בזה פעם בשבוע ביותר מ-10 שפות. 600 מיליון אנשים ורק הולך וגדל כל הזמן, וכמובן שנמצא שילידי שנות ה-2000, המילניאלס, הם עושים באותה שימוש הכי תחוף, ולחלוטין טבעי להם, מה שאולי לנו, לך ולי ולדור שלנו, קצת פחות טבעי לדבר אל המכונה ושיתענה להם, הם רואים בזה משהו מאוד מאוד זמין וטבעי, ובאמת נעשו הרבה מחקרים בשנים האחרונות כדי להבין איך החברות הגדולות אפיינו את הקולות האידיאליים של הסייענים האלה, איך הם בחרו את הקולות שלדעתם יהיו האפקטיביים ביותר. אז בוא נשמע רגע את הקול של אלקסה.
בבקשה.
יחד את מהפרסומת.
Alexa, what do you do?
I can play music, answer questions, get the news and weather, create to-do lists and much more.
Awesome. אז איך היא נשמעת לך, האישה הנחמדה הזו?
מאוד קורקטית, רצינית, ודדיקייטד לעניין.
בהחלט, היא ייעוד, השאלה מה זה באמת הייעוד שלה, אבל תחשוב על זה, זה לא מקרי שלרוב האפליקציות האלה יש שמות וקולות של נשים.
תשמע, אני לכן גם הגדרתי את זה לא כעוזרות דיגיטליות, אלא כעוזרים דיגיטליים, אבל את צודקת שככל הנראה בשל משהו שככל הנראה שהוא נטבע בתרבות.
איך אני אסביר למה?
אז אוקיי, אז בואי תסביר לנו באמת למה זה, כי בעבר הייתה מזכירה, ופחות מזכירים, זאת אומרת, למה זה כך באמת?
כן, זו אחת ההשערות של אלקסה ולרובם, לא לכולם, לגוגל זה גוגל זה משהו נטרלי, יש, הקול הנשי הוא הדיפולט. ולמה באמת ברירת המחדל כל אישה? זה לא רק בגלל האסוציאציה שלנו שהמזכירה היא אישה, זה לא החלטה שרירותית, אלא היא מבוססת גם על מחקרים מתחום ההתנהגות ופסיכולוגיה, ולפי אחד המחקרים שנעשה באוניברסיטה, ב-2014, קולות נשים משדרים אמינות, רוגע, הקול שלנו משדר תמיכה ללא התנסות, הוא גם מקושר לתכונות כמו יעילות וחברותיות, בעוד שקולות של גברים נתפסים כמתנסים יותר. ומהניסיון הפרטי שלי, גבר לעולם לא ישאל מישהו איך להגיע לאן שהוא, והוא יעדיף להסתובב שעה באותו מעגל תנועה מאשר פשוט לגלגל את החלון ולשאול. ולכן קולות של גברים מעוררים יותר את האסוציאציות של שיפוטיות ויצאות. וזה קצת פוגם במטרות של הסייעניות האלה, כי רוצים שישתמשו בהן יותר.
מעניין, בעולם הפוליטיקלי קורקט, למרות ששוב, הצגת את זה כביכול יתרון, והרבה מאוד סופרלטיבים, הרעפת על קולות נשיים, שהם ככל הנראה תולדה של כל מיני קונספציות שאיכשהו נצבעו, אבל האמת שמעניין אם היום, בעידן הזה, באמת הקולות לא יהפכו להיות בין גבר לאישה, או משהו גנרי. מעניין אם אפשר לייצר קול שהוא או גם וגם, או שאנחנו לא יודעים לשייך אותו. יש קולות כאלה.
יש גם מחקרים בעת מ-2021 שמנסים לראות מה התגובה שלנו לכל שהוא לא מזוהה מגדרית.
נכון, מעניין.
ואולי באמת הכיוון הוא לשם. אבל המוח שלנו מכוון אותנו לאבד את הקולות לפי מגדר ולאבד אותם אחרת. ובאמת מחקר מ-2005 שנערך באוניברסיטת שפילד מצא שאנחנו מאבדים את הקולות במקומות שונים. קולות נשיים מעוררים פעילות בחלק הימני האחורי של הפיתול המצחי העליון שמעורב בתפקודים קוגניטיביים כמו דיבור ועיבוד של מוזיקה, זאת אומרת קולות שלנו יותר מוזיקליים. גם דיברנו על זה בהקשר של גידול ילדים שלנו, יש נטייה באמת להעלות, לרדת עם הרבה, כדי לדבר לילדים, זאת אומרת, זה חלק מהתפקוד התפקוד העיקרי של הקול הנשי בגידול הילדים, ולעומת קולות של גברים שמעוררים גם את האזור של הפרקונאוס, שהוא קשור בזיכרון אפיזודי. אבל אז אתה יכול באמת לשאול, אולי באמת הן מוסכמות תרבותיות, אולי נשים כן רוצים, יפקדו עליהם ויגידו להם, אתה חייב לקנות את המכשיר הספציפי הזה, את הפיצה מהמקום הספציפי הזה. אז כדי להבין מה הם רוצים, מתקשרים המקולות האלה, נעשו הרבה מחקרים, ומחקר ספציפי מהשנה מאוניברסיטת בייקרספילד בקליפורניה, בדק והצליב את ניתוח האופי של 3 הסייעניות הכי גדולות, עם תגובות של המשתמשים, והוא זיהה 7 תכונות עיקריות שהמשתמשים רוצים מהסייעת הקולית שלהם. הם רוצים יעילות, אסתטיות ווקלית, זאת אומרת שיהיה להם נעים לשמוע את הקול, איכות מגינה ומכילה, פרוטקטיב, כנות, sincerity, יצירתיות, חברותיות ואינטליגנציה רגשית. וכאמור, אלה תכונות שמזוהות עם קולות של נשים. אז החברות באמת בוחרים קולות שלפי הסקרים מציגים את התכונות האלה, וזה אומר שלקול הזה לא יהיה vocal fry, שהוא לא יהיה עם איזושהי לקות, איזו פתולוגיה בקול, והאישה תסיים משפטים בירידה צלילית מתונה למטה, היא תדבר לאט, אבל לאט מדי, ותשמור על הקונטור, אינטונציה רגועה, ברורה, ומלכתחילה יהיה לה קול בריא ועשיר, ורק בחודש האחרון התגלה מי זו המדבבת של אמזון, מי זו אלקסה, זה סוד שהם רצו לשמור, וכנראה כדי להשפיע על ההחלטה הזאת שלנו, אבל יש איזה עיתונאי חרוץ שישב ובדק את כל מאגר המדבבים האמריקאי, והוא הגיע למסקנה שאלקסה היא נינה רול, היא מדבבת או שחקנית קולות, ומי שיחפש אותה יראה שהיא בלונדינית לבנה ובוגרת, וכמובן היא ואמזון הכחישו את זה, אבל רק באמת לפני, אני חושבת, ב-2018, אמזון החלה להציע עוד כמה קולות לבחירה. לא רק קול כדיפולט, אלא יש קולות צעירים יותר וגם קולות של גברים. זאת אומרת, אתה יכול לבחור. אם אתה רוצה את האסוציאציות של כל הגברים, אתה יכול בהחלט לבחור את זה. אבל כשהם מפתחים את הקולות האלה, הם לא באמת מעוניינים לפתור לנו את הבעיה של חברותיות והכלה. הם רוצים להרוויח. והם בהחלט מרוויחים היטב. גם מההצעות שהסייעות מציעות לנו וגם ניתוח הקול שלנו עצמנו, ודוגמה טובה הוא מחקר IBM למחקר בטוקיו בשיתוף חוקרים מאוניברסיטת צ'וקובה שביפן, והם קראו מידע משיחות של משתמשים בני 60 ומעלה עם הסייעות הקוליות שלהם, זה אנשים שחוו תאונות דרכים או כמעט תאונות דרכים. החוקרים ניתחו פרמטרים של איכות קולית, של מהירות דיבור ומהירות תגובה, והם הצליחו לנבא בדיוק של 81% את הסיכוי לתאונה נוספת.
וואו. טוב, כן. אנחנו נספק בדברים האלה, והאמת שגם עוררת באסוציאציות לראיון מדהים שנערך עם ראומה אלדר, שסיפרה איך היא הקליטה את השעון הדובר, פעם לא הייתה עוזרת דיגיטלית, אלא רק היה שעון דובר, שזה היה קולה של ראומה אלדר, שסיפרה איך היא בדיוק הקליטה את כל הפרייזים האלה. לא הרבה קרה מאז מבחינת ההקלטה עצמה, ככל הנראה, אבל הרבה מאוד טכנולוגיה התפתחה מאז. תודה רבה לך, הווקולוגית הבכירה המורה, לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי, רונה ישראל קולה, תודה.
תודה לך.
מדוע נוצרים חורים שחורים במרכזי גלקסיות? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שמגיע אלינו מהאוניברסיטה העברית. הדברים פורסמו בכתב העת של החברה המלכותית לאסטרונומיה Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, ומי שערכה את המחקר היא הסטודנטית לדוקטורט שרון לפינר בהדרכתו של פרופסור אבישי דקל, שכבר נמצא איתנו על הקו, בשיתוף דוקטור יוהן דובואה מהמכון לאסטרופיזיקה בפריז. אנחנו שמחים לומר שלום לאסטרופיזיקאי פרופסור אבישי דקל, קוסמולוג ממכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום דודו.
אנחנו מדי פעם באמת נתקלים בעובדה הזו שבמרכזי גלקסיה נמצא חור שחור. האם זה הכרח המציאות? האם זה במקרה שם? האם זה מתפתח מסיבה כלשהי? תספר לנו את ה... או, נסה להתמודד עם התעלומה הזו. אני מבין שהתמודדת עם זה כמובן במחקר.
בכל גלקסיה ביקום יש חור שחור במרכזה, חור שחור ענק. זאת עובדה שאנחנו יודעים עליה באופן תצפיתי, מכל מיני עדויות נסיבתיות של הכוח החזק שהוא מפעיל על סביבתו. עכשיו, הדבר המעניין, ולמשל בגלקסיה שלנו יש חור שחור של 4 מיליון מסות שמש, ויש גלקסיה שאפילו עם 1 מיליארד מסות שמש. ככל שהגלקסיה יותר גדולה, יש בחור שחור יותר גדול. התעלומה שאנחנו ניסינו להסביר היא שבגלקסיות שהן מעל מסה קריטית מסוימת, קצת יותר גדולות משביל החלב שלנו, החורים השחורים באמת הם ענקיים וגדלים בקצב מהיר. לעומת זאת, בגלקסיות קטנות יותר, החורים השחורים הם קטנים והגידול שלהם מדוכא מאיזושהי סיבה, הם לא גדלים באותו קצב כמו הגדולים יותר. והתעלומה שניסינו להסביר, ניסינו להסביר מאיפה באה המסה הקריטית הזאת, מסת הזהב אני קורא לה, שמעליה יש גידול מהיר של החורים השחורים, ומתחתיה כמעט ואין גידול. עכשיו, הגידול המהיר רואים אותו, למשל בעצמים שנקראים קוואזרים, שזה חומר שנופל לתוך החור השחור, אבל לפני שהוא מגיע אליו, הוא נמצא בסביבה כל כך דחוסה, שהאנרגיה הכבידתית, הגרביטציונית שם מאוד חזקה, ולכן כשהוא פולט קרינה או רוח של חלקיקים, היא מאוד אנרגטית, ואנחנו רואים אותה ממרחקים מקצווי היקום. וואו. אז השאלה,
כן.
מאיפה באה המסה הקריטית של החורים השחורים? מה גורם לה? ואנחנו ביצענו או מציעים פתרון, והפתרון הוא, יש תופעה אחרת שנקראת סופרנובות, כוכבים בסוף חייהם מתפוצצים, ויש רוח אדירה שהם פולטים. עכשיו, עבור גלקסיות קטנות, זה הרסני, זה לא מאפשר לחומר ליפול פנימה, כי הסופרנובה מעיפה את החומר החוצה. כתוצאה מזה, שום דבר לא מגיע לחור השחור, הוא בעצם מואב, הוא לא מקבל דלק, הוא לא גדל, והוא לא פולט קרינה מסביבתו. זה הסיבה למה הקטנים לא פעילים ולא רואים אותם ולא גדלים מהר. אבל כשהמסה של הגלקסיה מאוד גדולה, הנפילה יכולה לקרות, האנרגיה בפיצוצי הסופרנובה אינה מספיקה בשביל לעצור את הנפילה, ואז נופל חומר אל החור השחור, ומעיף רוח וקרינה שאנחנו רואים בצורה מאוד אנרגטית במסות הגדולות. אני רוצה להוסיף שהתגלית אולי יותר מעניינת מזה, מה באמת מתניע את התהליך הזה של הגידול המהיר של החור השחור כשהוא מגיע למסה המתאימה? והתשובה היא תהליך שאני קורא לו דחיסה רטובה. מה קורה? שתי גלקסיות מתנגשות, כתוצאה מזה הגז שהן מכילות קורס פנימה לכיוון החור השחור שמתמזג בתוכם, והנפילה הגדולה הזאת של הגז היא זאת שמתניעה את הגידול המהיר של החור השחור והאנרגיה שנפלטת ממנו. ומסתבר שהמסה של הגלקסיה בזמן שקורה בה הדחיסה הרטובה היא תמיד בסביבה הזאת של המסה הקריטית שאותה אנחנו רואים בחורים השחורים. אז זה הקשר בין התנגשויות של גלקסיות שקורות כשהמסה היא מעל המסה הקריטית, ואז יש תהליך של דחיסה רטובה, ובעקבותיו גידול מהיר של החור השחור, והמון אנרגיה שנפלטת ממנו כמו רוח, או כמו קרינה שאותה אנחנו צופים בטלסקופים.
וואו, והתחלת את השיחה הזו בכך שהזכרת שיש חור שחור במרכז כל גלקסיה, נכון? זה לא פעם כן, פעם לא.
בכל גלקסיה יש חור שחור, כמובן שלא ראינו את כולם, אבל בכל גלקסיה שבה הסתכלנו, אנחנו רואים חור שחור. אם הגלקסיה מספיק מסיבית, החור השחור הזה קורן ורואים אותו מראית הסביבה שלו. אם היא פחות מסיבית, קשה לראות אותו באופן ישיר, אבל אפשר באופן לא ישיר לראות על ידי למשל תנועה של גופים סביבו במהירות מאוד גבוהה. וואו. ככה מגלים את החור השחור במרכז הגלקסיה שלנו. הוא לא ממש מאיר בעוצמה רבה מהסביבה שלו, אבל הכוכבים בסביבתו נעים כל כך מהר ומשנים כיוון כל כך מהר, שאנחנו יודעים שיש שם חור שחור, ועל זה קיבלו אגב השנה פרס נובל, חלק מחבריי.
ומה יצר את מה? זאת אומרת, החור השחור חולל סביבו את הגלקסיה, או שהגלקסיה חוללה איכשהו את החור השחור?
הגלקסיה חוללה את החור השחור. וואו. הגלקסיה מלאה חומר, גז, כוכבים, חומר אפל, בגלל כוח המשיכה, החומר הזה נופל פנימה, בייחוד הגז, גם הכוכבים, נופל פנימה או נדחס פנימה על התלחיסה הרטובה, ואז הוא מגיע לסביבת החור השחור, והחור השחור בולע אותו. אז הוא גדל וגדל וגדל, ככה הוא הופך לחור שחור ענק.
וואו, ומה היה קורה אם החור השחור היה איכשהו נעלם ממרכז הגלקסיה שלנו שביל לחלב? זאת אומרת, זה היה מפרק את הגלקסיה? אנחנו זקוקים לכוח הכבידה של החור השחור כמשהו שמחולל סביבו את כל המבנה הזה?
לא, רק מרכז הגלקסיה, האזור המרכזי מושפע מהחור השחור. אם היית מסלק את החור השחור משם, למשל אנחנו, שנמצאים בערך באמצע הדרך ממרכז הגלקסיה לשוליה החיצוניים, לא נהיה מושפעים בכלל.
אה, אוקיי.
הכוכבים שנעים ממש קרוב לשחור, לחור השחור, הם יושפעו. החור השחור מצד שני, אני רוצה לסייג למה שאמרתי, בחורים שחורים גדולים יותר, לא אצלנו, בגלקסיה אחרת גדולה יותר, בגלל הרוח האווירה שמואפת מהחור השחור והקרינה, זה משפיע על כל שאר הגלקסיה. זה יכול למנוע היווצרות כוכבים בשאר הגלקסיה. ולכן באמת, בגלקסיות מאוד מסיביות, מאוד גדולות, אין יותר היווצרות כוכבים אינטנסיבית. אלא הכוכבים הם כולם ישנים, זקנים ומתים לאט לאט, אין כוכבים חדשים. כלומר, שם לא נמצא למשל חיים בגלקסיות מהסוג הזה, וזה בגלל החור השחור. בגלל שהוא גדל כל כך, אז הוא פלט כל כך הרבה אנרגיה החוצה, ומנע היווצרות מחודשת של כוכבים בגלקסיה.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור אבישי דקל, אסטרופיזיקאי, קוסמולוג במכון רקח לפיזיקה, אוניברסיטה העברית. תודה.
תודה לך.
מתקפת סייבר בינלאומית שנוהלה מלמעלה מ-1,300 מיקומים שונים ברחבי העולם נחשפה על ידי צוות החוקרים הישראלים ליעד מורדקוביץ' ואופיר הרפז מחברת גרדיקור. היעדים המרכזיים של המתקפה היו שרתים של בתי חולים, מלונות, מוסדות לימוד וסוכנויות ממשלתיות, רובם בארצות הברית, בווייטנאם ובהודו. במתקפה נפגעו מעל 2,000 גופים. אנחנו שמחים לומר שלום לשני החוקרים, ליעד מורדקוביץ', ראש צוות מחקר אבטחת מידע בגרדיקור. שלום לך.
שלום דודו.
ואופיר הרפז, חוקרת אבטחת מידע בכירה בגרדיקור. שלום.
היי, שלום.
טוב, ליעד, בואו קודם כל ספר לנו מה בדיוק גיליתם.
אז בעצם גילינו רשת תקיפה שמחפשת לתקוף כל שרת שיכולה להגיע אליה, בין אם זה בתוך הרשתות שאליהם הגיעו בתנועות ימינה ושמאלה, ובין אם זה לרשתות חדשות מתוך המחשבים שכבר נתקפו.
זהו בגדול. אופיר, ספרי לנו איך בכלל גיליתם את ההתקפה הזו? איך פתאום מגלים? אתם כל הזמן יושבים על הרשת ומנסים לאתר מקורות מהם רצות תקיפות כאלה?
אז ממש ככה, כמו שאתה אומר. לגרדיקור יש רשת של חיישנים שבעצם מקליטה איומים ותקיפות סייבר באופן יומיומי. אנחנו מקבלים, אנחנו רואים בעצם מאות של תקיפות כל יום ומנטרים ממש כל פעולה שקורית כחלק מהתקיפה. זה מאפשר לנו בעצם לקבל תמונה מאוד מאוד גדולה ומאוד מפורטת על איומים שבעצם קורים ברגע זה ממש באינטרנט. כן, זה מקור המידע שלנו למתקפה הזו ולאחרות שכבר מסענו בעבר.
אז בואו נשוב באמת למתקפה הספציפית הזו. ליד, מה רצו התוקפים להשיג במתקפה הזו?
אז להערכתנו, לתוקפים היו שתי מטרות עיקריות. כאשר המטרה הראשונה והעיקרית זה להשיג גישה לכמה שיותר מחשבים ברחבי האינטרנט, במטרה להשתיל שם דלת אחורית שתאפשר להם אחר כך גישה, להריץ דברים נוספים כגון נזקות נוספות וכופרות. הדבר השני שהם עשו זה להתקין כלי לקריאת מטבעות קריפטוגרפיים שיאפשרו להם על הדרך, מה שנקרא, לאסוף קצת עוד כסף דרך המחשבים שהם תקפו.
זאת אומרת שבשורה התחתונה מדובר ביצירה של תשתית למתקפה עתידית או לפגיעה עתידית. זו מתקפה שנועדה לשתול כל מיני תשתיות שבסופו של דבר התממשו לכדי הרס.
כן,
נכון, זה נכון להגיד את זה.
וואו, אופיר, איך, קודם כל אני מבין שבישראל לא נפגענו, נכון?
ספציפית במשפה הזו לא נפגענו, אבל כבר חשפנו אופרציות בעבר שכן הצליחו להגיע גם ליעדים ישראלים. כאן לא ראינו שום עדות לפגיעה במחשבים בארץ.
וואו, ובכל זאת, בהנחה שתהיה פגיעה כזו או מתקפה כזו בעתיד, איך אפשר להתגונן מפני מתקפה כזו, אופיר?
אז קודם כל, ליד ואני פרסמנו כחלק מהמחקר איזשהו כלי שמאפשר בכלל לזהות את העובדה שמחשב שברשותך נתקף. וגם פרסמנו הנחיות איך להתגונן מהאיום, גם בעצם לחסל את התהליכים על המחשב שהם זדוניים, למחוק את הכבשים הזדוניים. יש ממש הרשרת של פעולות שאפשר לעשות וקל יחסית לעשות, שמנקה את התחנה מהאיום.
וואו, ובסופו של דבר, ליעד, אם המתקפה הזו הייתה מתממשת, אז מה היה קורה?
אז בסוף, אם המתקפה הזאת מתממשת ברשת שלא מוגנת בצורה ראויה, מתקפה כזאת יכולה להדביק את כל הרשת מחשבים של ארגון כלשהו שנדבק, ובמידה כזאת זה יכול להיות מתרחיש כביכול זול שבו מנצלים את כוח העיבוד של הרשת בשביל, למשל, לתקוף מחשבים אחרים.
לפעמים סתם מנצלים את כוח העיבוד של מחשבים מסוימים, פשוט שותים להם את האנרגיה במרכאות, מנצלים אותם ולא פוגעים בהם.
נכון, אתה יודע, זה פוגע בהם.
כן, נכון, אתה צודק, זה כן פוגע, ברור.
עולה חשמל. זה המקרה, בוא נאמר שנקרא, עדין יותר.
וואו.
במקרים קיצוניים יהיו כופרות. יגנבו מידע ויצפינו מידע שקיים ברשת ויבקשו כופר גבוה ככל שניתן שבתמורתו הם יחזירו את המידע לאותו ארגון שממנו הם גנבו אותו.
וואו. טוב, בנסיבות מתוקנות, אופיר, הייתם שוטרים, לא? זה נשמע מן סוג של פעולת שיטור שאתם מבצעים או איתור של פשעים ואתם, אני משער, חברה פרטית.
נכון, אפשר בהחלט לומר שאנחנו עושים סוג של איתור, ניתור ושיטור של האיומים מהסוג הזה. כן, מדובר לגמרי בקבוצות פשע שפשוט נמצאות בעולם הסייבר, ולא...
צריך לגייס אתכם, אולי האקזיט של החברה שלכם יהיה זה שמשטרת ישראל תקנה אתכם.
אולי, אולי.
הנה, אנחנו נפנה לדובר המשטרה לתגובה. טוב, קודם כל, תודה רבה על זה שחשפת בפנינו גם את המתקפה הספציפית הזו, וגם את העולם הזה שאנחנו בדרך כלל לא שומעים עליו בשוטף. כל מיני מתקפות, זה שדה קרב שמתנהלות שם אין ספור תקיפות, לצד החיים שלנו, תוך כדי. תודה רבה לך, ליעד מורדקוביץ', ראש צוות מחקר אבטחת מידע בגרדיקור, ואופיר הרפז, חוקרת אבטחת מידע בכירה בגרדיקור. תודה לכם.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק במינים חדשים של חיפושיות קדומות שנמצאו במאובני צואה של דינוזאורים. שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
טוב, דינוזאורים זה כבר מדליק, אז קחי את זה מכאן, קדימה, מעניין.
אז הדגש היום הוא דווקא על החיפושיות ולא על הדינוזאורים. הדינוזאורים עוזרים לנו לגלות חיפושיות במקרה הזה, והחיפושיות הן הסדרה למעשה הגדולה ביותר במחלקת החרקים והכי גדולה בטבע. יש 400 אלף מינים שונים של חיפושיות, ונמצאות באמת כמעט בכל העולם, ביבשה, במקורות מים מתוקים. יש מגוון אדיר של חיפושיות גם בצורה שלהן, גם בצורת החיים שלהם. ויש ציטוט של הביולוג ג'ון הלדן, שהוא אומר שבגלל שיש רק כמה אלפים של יונקים בטבע ו400,000 מינים של חיפושיות, אז המסקנה היא שאלוהים כנראה ממש אוהב חיפושיות. ויש שאלה מאוד גדולה סביב חיפושיות לגבי המוצא שלהם, לגבי, כי המגוון של החיפושיות הוא כל כך כל כך גדול, שבמשך שנים משתמשים בשיטות של מיון וטקסונומיה, כלומר מיון לפי הצורה והמאפייני הגוף, כדי להבין את המוצא שלהם, מה הגיע קודם. בשנים האחרונות משתמשים גם בגנטיקה, כדי לקבוע את הסדר של הופעת החיפושיות על פני כדור הארץ, כדי להבין את המוצא שלהם, מתי למעשה מופיעות חיפושיות, אין לכם התחילו ואיך הם יהיו כל כך מגוונות. וכשמנסים להבין מוצא אבולוציוני, בדרך כלל אתה מסתכל מתי המין הזה, או משהו שמספיק דומה לו, מתחיל להופיע בשכבות קרקע, בשכבות סלע, כמאובן, זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אז אם זה דינוזאור, אנחנו יודעים שמתחילים למצוא שלדים של דינוזאורים בשכבת סלע שמתוארכת לתור הטריאס, לפני כ-265 מיליוני שנים, ומפסיקים לראות דינוזאורים בשכבות סלע מתישהו בסוף הקרטיקון, שזה לפני כ-66 מיליוני שנים. זה התקופה של הדינוזאורים, עידן המזוזואיקון, ששם אנחנו מוצאים אותם. והשיטה הזאת של התיארוך ולמצוא דברים בשכבות סלע היא לא נכונה רק לגבי דינוזאורים. זו שיטה שאמורה להיות נכונה גם לגבי חיפושיות. אבל חיפושיות לא מתאבנות כמו דינוזאורים, כי אין להן עצמות, והן הרבה מאוד פעמים קטנטנות, ורוב הממצאים העתיקים נמצאים או במשקעים שנוצרו בתחתית של נהרות או אגמים עתיקים, או שאנחנו מוצאים אותם, כמו שבפארק היורה אנחנו מכירים את זה, בסרף, במובן עצים, בסרף עצים שהתאבן. וחיפושיות שהשתמרו בסרף עצים, באמת נותנות לנו המון המון מידע על הצורה, על המבנה, כי השימור הוא ברמה מאוד גבוהה. אבל שרף עצים מגיע מעצים, ועצים לא תמיד היו כאן. וגם כשהתפתחו עצים, בהתחלה לא היו מספיק עצים שיצרו שרף שמאפשר לחיפושיות להישמר בתוכו. אז אין לנו בעצם תמונה שלמה, אין לנו את כל המידע. ויש כאן מצב שאנחנו רואים תמונה לא שלמה, כי או שאין לנו עדויות, או שהדרך שבה העדויות האלה נאספו היא לא אחידה לאורך זמן, אז אנחנו לא יכולים בדיוק להבין מאיפה החיפושיות האלה הגיעו ומתי. וחשוב גם להגיד שגם חיפושיות שהשתמרו בענבר, מוצאים רק מאובנים כאלה מתחילת הקרטיקון, שזה לפני 130 מיליון שנה, ולפני זה מוצאים מעט מאוד פרוקי רגליים שנמצאים בתוך סרף, אבל לא מוצאים חיפושיות. וחיפושיות מאובנות, אנחנו צריכים לנסות למצוא במקורות אחרים. אז כדי ליצור תמונה יותר שלמה של עולם החיפושיות הקדום הזה, די ברור שצריך למצוא מקור נוסף של מאובנים שניתן להסתמך עליו, כדי לראות למעשה את העבר, את האילן המשפחתי של החיפושיות האלה. ואחד המקורות שמקבל המון 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 תשומת לב באמת בשנים האחרונות, תשומת לב מחקרית, זה קופרולייט. וקופרולייט אלה מאובנים שקופרוס זה מיוונית גללים, וליטוס זה אבן, וזה למעשה קקי מובן. וכשמסתכלים על יצורים גדולים יחסית, למשל דינוזאורים, שהקקי שלהם מתאבן, ובתוך המובן הזה, בתוך המובן אפשר ללמוד הרבה מאוד פרטים, גם לגבי היצור שהטיל את הגללים, מה הוא אכל למשל, אם הוא גדול או קטן, אם הוא צמחוני, אם הוא טורף, ורמזים לגבי האקולוגיה ומארג המזון הקדום, אבל קקי מובן הוא גם איזשהו מיקרוסביבה, שלמעשה משמרת בתהליך ההתאבנות שלו בצורה טובה את מה שנמצא בתוכה. וככה למשל, ניתן למצוא בקופרולייט צרידים של מזון, צרידים של צמחים, ואפשר למצוא בקקי המובן הזה הרבה דברים שלא היו מתאבנים בשום דרך אחרת. למשל, רקמות רכות כמו החלקים הרכים בגוף של חיפושית. ומה גם שההתאבנות הזאת, נעשית בדומה לאותו שרף עצים, נעשית לנו בתלת מימד. כלומר, זה לא מאובן שהוטבע שהוטבע בקרקע ואנחנו מקבלים רק את החלק, את ההטבעה שלו, אלא ממש מאובן שלם בתלת מימד. והמאמר שאנחנו מדברים עליו היום, זה מאמר שהתפרסם לאחרונה, ומצאו קופרולייט מלפני 230 מיליון שנה, כשאמרנו שהשרידים הכי עתיקים שמצאנו בשרה חוצים זה לפני 130 מיליון שנה, ובתוך הקקי המאובן הזה שנמצא באזור פולין, קופרולייט שמיוחס לזוחל קדום, לסילזאור, שהוא קרוב משפחה של הדינוזאורים, מטרוטריאס, לפני 230 מיליון שנה, וכדי לחשוף את מה שבתוכו, את כל המידע שחבוי בתוכו, השתמשו בשיטות שהן שונות ממה שעולה לנו בראש כשאנו חושבים על פלאונטולוגיה, כלומר לא חצבו את הקופרולייט והפרידו מתוכו את הממצאים, אלא השתמשו במיקרוטומוגרפיה, שזו מילה מאוד גדולה, אבל בגדול הם הכניסו את הקקי המאובן של הדינוזאור לתוך מכשיר סיטי מאוד 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 חזק, עם הרבה מאוד אנרגיה, הרבה יותר חזק ממה שאנחנו משתמשים בבתי חולים, והמכשיר הזה סרק את המאובן ונתן תמונה שמדגישה את ההבדלים המאוד מאוד קטנים של הצפיפות והמבנה של הדברים שבתוכו. והם עשו בפנים חלקי חיפושיות, וחיפושיות שלמות שהשתמלו במצב מצוין בתלת מימד, ממש אפשר לראות ממש מחושים ורגליים, שזה איברים מאוד מאוד עדינים של חיפושיות, שכל הגודל שלהם זה בערך מילימטר אחד, והמינים האלה, המין הזה שהם מצאו, הוא מין חדש, כזה שלא נראה עד היום, לא תואר לפני, ונתנו לו את השם טריאמיקסה קופרוליטיקה, שזה מתייחס גם לתקופת הטריאס, וגם לקופרולייט, שזה המוצא של החיפושית הזאת, וחושבים שאולי זאת הייתה חיפושית שחיה בסביבות של מים מתוקים, חיפושית מאוד מאוד קטנה. והחשיבות של המחקר הזה, שהוא נשמע ככה מאוד מאוד אולי ציורי וצבעוני, בגלל שמדובר במאובן של קקי של, של קרוב משפחה של הדינוזאורים, אבל החשיבות של זה, זה חוץ מזה שיש כאן מין חדש של חיפושית, שזה מאוד מאוד משמח תמיד, וזה מין ראשון שהתגלה בתוך קופרולייט, בתוך קקי מאובן, וחוץ מזה שעכשיו אנחנו גם יודעים שהזוחל הקדום, פילזאורוס או פולנזיס, אהב לאכול חיפושיות, זה נותן לחוקרים זווית נוספת להסתכלות על העבר, ושיטה נוספת למעשה לגלות ולחקור דברים שלא ידענו קודם. כי במדע חשוב לזכור שאנחנו תמיד תלויים בכלי המדידה שלנו. ואנחנו למעשה יכולים לגלות רק את מה שאנחנו יודעים לגלות. אנחנו עם פעם הכלים האלה היו יזמז ופטיש וידענו רק לחצוב מאובנים, אז היום השיטות המתקדמות מאפשרות לנו להציץ פנימה אל תוך מאובנים בלי לחצוב, ולגלות עוד מידע שלא ידענו שבכלל נמצא שם. וחייבים לסייג, וזה גם משהו שהחוקרים אומרים במאמר, שגם כאן יש מגבלה, כי למעשה אתה משתמש במאובנים של קקי של דינוזאור לגילוי של מינים חדשים, אז חשוב להגיד שלא כל מיני החיפושיות יעברו באותה צורה את מערכת העיכול של בעל החיים. וגם כאן יש לך איזשהו מסמן, שרק אלה שמצליחות להגיע במצב שלם,
גם נכון.
אל המאובן, רק אותן אתה תראה.
וואו.
אז כל פעם אנחנו חושפים עוד שלב, וחושפים עוד שכבה בתמונה הזאת, של מה שהיה כאן האקולוגיה של העבר.
טוב, ואם נסיים בשאלה אסתטית, מה עדיף למצוא מאובן בתוך ענבר, או בתוך צואה של דינוזאור? נשמע שדווקא מי שכתב את פארק היורה, ידע לבחור משהו שיצטלם גם טוב יותר.
אני אומר, דודו, למה לבחור כשאפשר גם וגם?
זה גם נכון, את צודקת לגמרי. תודה רבה לך, ורד שפירה, ביולוגית ממכון דוידסון, תודה.
תודה לכם.
ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק בוועידה הארצית לחינוך ומשבר האקלים שהייתה שלשום. שלום למעצב, למנכ״ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, יאיר אנגל, שלום.
שלום וברכה.
קדימה, עדכן אותנו.
אז שלשום התקיימה הוועידה הארצית הראשונה לחינוך ומשבר האקלים. זאת יוזמה מקסימה שהתחילה על ידי כמה ארגונים שקמו ממש מהשטח, על ידי צעירים ומבוגרים שאכפת להם. ארגונים כמו נוער למען האקלים, מורים למען האקלים והורים למען האקלים. מסתבר שיש שלושה ארגונים כאלה מאוד חזקים שפועלים כבר כמה שנים, והם החליטו להוציא לפועל את הוועידה הזאת. הם הבינו שהם צריכים קצת עזרה מארגונים יותר מבוססים, ארגוני סביבה וחברה גדולים יותר, והם צרפו את הרשת הירוקה, את החברה להגנת הטבע, מרכז השל לקיימות, סמינר הקיבוצים ועוד כמה ארגונים טובים שעוסקים בתחום הזה, ויצאו לדרך. זה היה כנס אינטרנטי מאוד מאוד מוצלח, יש אפשר לחפש באינטרנט, כי יש לו אתר שמדמה כנס אמיתי, ויש בו המון המון חומרים על יוזמות, על יוזמות חינוכיות, וכל החומרים של הכנס נמצאים בו, כולל הקלטות של של הכנס עצמו, כלומר שגם מי שפספס יכול להיכנס ולראות.
שמע, מסקרן, אני מנסה לחשוב על החיבור בין חינוך לפתרון אולי של משבר האקלים. אני יודע שחלק כמובן אולי כן נצליח לפתור באמצעות חינוך, אבל האם באמת משבר האקלים הוא לא גדול מזה? זה לא רק לא לכתוף פרחים, זה משהו ברמה של מדינות, ברמה של ממשלות, ברמה של תאגידי ענק.
זה שאלה מעולה, ואני אגיד משהו שאמר אחד החבר'ה הצעירים. היו הרבה מאוד תלמידים שהשתתפו, תלמידים שהובילו מושבים שלמים בכנס. ואחד מהם אמר שחינוך זה אחד הפתרונות הכי זולים למשבר האקלים, מכיוון שכל הרעיון הוא שצריך לעשות שינוי, ושינוי מהיר, ובלי ידע ומידע קשה מאוד לעשות את זה. והחבר'ה שהיום הם נמצאים בתיכון, הם בעוד כמה שנים יהיו המובילים, ויש לנו בערך, מדברים היום על שיש לנו עוד פתח של 10 שנים לעשות שינויים, וזה בדיוק העניין. אז הרקע לכנס הזה, והרקע בכלל שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, הוא התובנה הברורה, שנסמכת כמובן על דעתם של הרוב המוחלט של המדענים בעולם, שמשבר האקלים הוא איום על קיום האנושות. ואנחנו יכולים לראות מה קורה בשבועות האחרונים בעולם. חם בוונקובר בקנדה, לוהט באוריגון בארצות הברית, ובעוד כמה מקומות בארצות הברית, מדברים על 49 עד 50 פלוס מעלות צלזיוס, חם מאוד. ועוד דבר אחד, אם אתה מדבר על חינוך ועל הצורך לעמוד מול אתגרים ענקיים, אני ממליץ לכל המאזינות והמאזינים, למי שלא הספיק, לשמוע את הנאום החדש של גרטה טונברג בוועידה העולמית באוסטריה. אני לא יודע אם יצא לך, אבל אם לא, חייבים לחפש את זה ביוטיוב ולשמוע ולראות במו עיניכם את הכוח של הצעירה הזאת. ומה שהיא אומרת שם, היא קוראת לממשלות בעולם ואומרת, שמעתם את המחאה שלנו אחרי 150 ומשהו שבועות של מחאה, מחאות אקלים, נלחצתם, ולכן החלטתם to act. אבל לא מלשון פעולה, אלא מלשון משחק. אתם משחקים איתנו, אתם משחקים אותה כאילו אתם עושים משהו, אבל תכלס אתם משקרים לנו בפנים, תתחילו לזוז ולעשות משהו. וברור לגמרי שהכוח הזה, הכוח של הצעירים שיוצאים לדרך ויוצאים ורוצים לעשות כל מיני דברים, הוא הכוח שיניע את השינוי הזה. חזרה לוועידה, פתחה אותה השרה להגנת הסביבה החדשה, תמר זנדברג, בהצהרה מאוד חשובה על הובלת מהלך משותף של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, כדי לייצר באמת עשייה הוליסטית. דיברה גם פרופסור נוגה קורנפלד, המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה, תפקיד שהיא נכנסה לא מזמן לתפקיד, והתפקיד הזה לא היה מאויש במשך תקופה מאוד ארוכה. ופרופסור נמרוד אלוני מסמינר הקיבוצים, על החשיבות בין התפיסה ההומניסטית והמדעית ביחד. אנחנו חייבים לחבר את הדברים באמת לתפיסה הוליסטית, ולא לחשוב על זה רק בתור איזשהו משהו טכנולוגי, או משהו כלכלי, או משהו שקשור רק לחברות הגדולות. היו, כמו שאמרתי, מושבים שלמים שהובלו על ידי תלמידים מאוד מאוד מרשים, דיברו על מחאות האקלים, על פעולות...
זה באמת מעניין שהנוער כן רואה בכך משהו חשוב, נכון? יש התעוררות בקרב הנוער, זה לא טריוויאלי.
יש התעוררות מאוד מאוד רצינית, זה לא קורה. לא קורים דברים, קורים הרבה מאוד דברים, לא קורה מספיק. אחד הדברים שהדגישו כמה חבר'ה מדהימים, צעירים שהובילו שם מושבים, זה שהצעירים כועסים. הם שומעים ברשתות החברתיות, בכל הרשתות, לא משנה אם זה טיק טוק, פייסבוק, אם הם עוד שם, אינסטגרם וכו', שומעים על העניין הזה, מבינים שמדובר במשהו מאוד מאוד רציני, וכשמגיעים לבית ספר מבינים שיש חוסר במידע וגם בידע למורים, ורוב הנושאים האלה לא מופיעים כמקצועות חובה בתוכניות הלימודים. זאת אומרת, כן, יש בתי ספר וערים שעושים דברים מדהימים, אבל זה לא הופך להיות חלק חובה. ומשרד החינוך חייב לקחת אחריות על הנושא, להכשיר קודם כל את כל המורים וללמד את כל התלמידים על הנושא, ועכשיו, ולא מדובר כאמור על לימוד בתאימות קטנות, אלא לתת את התמונה המלאה ולחבר את זה לעשייה. כלומר, עשייה חינוכית ועשייה אקטיביסטית. לחבר את הכוח הזה, האדיר הזה של, של הנוער, והאקטיביזם, המחאות שלהם, המצעדים שהולכים להיות וכבר קרו כאלה, ולחבר את זה. ועוד עניין נוסף ומאוד מאוד חשוב שעלה, והיה לו מושב שלם, זה איך להתחבר לעניין הרגשי. כי החבר'ה הצעירים, הרבה מהמבוגרים יותר ששומעים על הדבר הזה אומרים, טוב, נו, אנחנו כבר סבנו מקרבות, אבל הצעירים שנחשפים למשבר האקלים, מבינים שמדובר פה במשבר שמסכן את הקיום שלנו. אני מזכיר שהפנטגון הצהיר, הפנטגון האמריקאי, הצהיר שזה האיום הביטחוני הגדול ביותר על קיומה של ארצות הברית כבר לפני עשור, ולכן חבר'ה צעירים שנחשפים למידע הזה נכנסים לחרדות. והיה באמת מושב שלם שהוקדש לכל נושא של איך להתמודד עם חרדת אקלים. יש מושג כזה. צריך להתחיל באמת להכניס את זה למערכת החינוך, לכל החלקים שלה, ולא רק כנושא ביולוגיה או כימיה או אקולוגיה, אלא לכל המערכת.
וואו, טוב. איפה אפשר אגב לראות את הכנס? תן לנו את כתובת האתר, אני מנסה תוך כדי להיכנס פנימה כדי לראות.
זה קצת יותר מדי מסובך, אבל אני חושב הוועידה הארצית הראשונה לחינוך ומשבר האקלים, אפשר למצוא את זה.
פשוט לגגל ואתם תגיעו לזה, הנה, כן, זה קיים. פשוט לגגל ותגיעו לזה.
הזמנה שיוצאת, קצת ארוך לזכור, אבל בעצם בנובמבר יהיה את כנס האקלים בגלזגו, בסקוטלנד, ולקראתו יהיה מצעד אקלים מאוד מאוד גדול שהשתתפו בו במצעד הקודם שהיה לפני הקורונה, כבר השתתפו עשרות אלפי בני נוער ומבוגרים, ויהיה ב-15 לאוקטובר בתל אביב מצעד אקלים ענק שהשתתפו בו עשרות אלפי אנשים. ישתתפו בו, וכמובן כל המאזינות והמאזינים מוזמנים. זה לא רק מאבק של צעירים, זה מאבק של כולנו.
שמע, אני מאוד מקווה, אגב, כמובן שטוב שיש ועידות כאלה וכו', אני מאוד מקווה שבשנים האחרונות כבר פעלו, מדינות כבר פעלו לצמצום העניין, ולא רק נזכרים עכשיו, כשמתפנים ממגפת קורונה לעסוק בדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים על זה באמת שנים, על המשבר הזה.
נכון, נכון. שמענו גם בכנס, השתתפה מיקי חיימוביץ', שהייתה יושב ראש ועדת החינוך בכנסת הקודמת, של הכנסת, כן? והיא סיפרה שהתחילו בעצם לדון בנושאים האלה כבר בראשית שנות ה-2000 בוועדת החינוך של הכנסת, וגם התקבלו החלטות שהנושאים יהיו חלק מתוכנית הלימודים, אבל אנחנו ב-2021, כבר במחצית השנייה, וזה לא קיבל מספיק את הקדימות ואת הדחיפות ואת התקצוב שצריך בשביל הדבר הזה. כלומר, יש התקדמות, אבל אין הגדרות מספיק ברורות שמדובר במקצועות חובה. ואני מזכיר שגם מתי שזה ייכנס לתוכנית הלימודים, ייקח כמה שנים עד שזה מתחיל לחלחל ולפעפע פנימה לתוך המערכת, ויהפוך ממש לפעולה שכמו שאמרת, צריכה לקרות מול החברות הגדולות, מול המדינות, מול הערים, ולכן אנחנו צריכים לצמצם את הפער במהירות ולהעלות את תחושת הדחיפות לעניין הזה. משבר האקלים קורה כבר עכשיו, חייבים לזוז קדימה ולדחוף אותו ולעשות שינוי רציני.
טוב, תודה לך על הדברים המעצב. מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, יאיר אנגל. תודה רבה.
תודה, דודו.
שוקולד קטן ושוקולד גדול, שוקולד יקר ושוקולד בזול, שוקולד אגוזים ושוקולד סתם, לעשירים ולכולם,
והריח בחינם,
וכל האזרחים
טם 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 טם
עוצרים ומריחים.
היום הוא יום השוקולד הבינלאומי. הזדמנות מצוינת לעסוק במאכל האהוב בעולם עליי, וגם בשאלה האם שוקולד יכול להחליף ארוחת בוקר. לפי חוקרים מהרווארד, אכילת שוקולד בבוקר עשויה להוביל לשריפת שומן רב יותר ולהורדת רמות הסוכר בדם לאורך כל היום, בהשוואה למשל לאכילה של חביתה. המחקר הזה מצטרף למחקר נוסף של פרופסור דניאלה יעקובוביץ' שכבר נמצאת איתנו על הקו, ממנו עולה שאכילת שוקולד בבוקר לצד חלבונים ופחמימות מורכבות עוזרת למנוע את ההשתוקקות הפתאומית למתוקים לאחר מכן. שלום למומחית באנדוקרינולוגיה, סוכרת מאוניברסיטת וירג'יניה, חוקרת ביחידת הסוכרת בבית החולים וולפסון, פרופסור דניאלה יעקובוביץ'.
בוקר טוב, תודה.
אז ספרי לנו, תודה רבה שקודם כל, אנחנו מאוד מקווים שאתה צריך לשכנע אותנו שזה בסדר לאכול שוקולד בבוקר, אבל זה מה שמצאת במחקר שלך.
זה מאשר מרקרים שלנו. אנחנו ראינו באנשים סוכרתיים במרקר ב-2000, שפורסם בדיאבטיס קייר, שארוחת בוקר עשירה, כולל עם שוקולד בבוקר, לא כל כך הרבה, אבל קצת, זה גורם ירידה במשקל וגורם הרמה הסוכר במשך היממה יותר טוב, והשוואה אלה שאכלו ארוחת בוקר קטן וצ'וקולד בכמות יותר קטן במשך כל היום. ובמרקר אחר אנחנו ראינו שארוחת בוקר עשירה עם צ'וקולד בבוקר גורם שאחרי ארוחות הבאות, אחרי ארוחת צהריים וערב, עלייה של סוכר יותר נמוכה בהשוואה לאלה שלא אכלו ארוחת בוקר.
עכשיו, מה הסבר לזה? זאת אומרת, לשכנע את המשוכנעים שנכון לאכול שוקולד בבוקר, זה הצלחת לשכנע אותי. אבל מה הסבר לזה? אנחנו יודעים שצריכה של קלוריות, מן הסתם זה משהו שבסופו של דבר מתרגם לכדי השמנה.
אבל זה לא עובד ככה. הגוף שלנו לא עובד אותו דבר בבוקר כבלילה. בבוקר יש כמה הורמונים, קורטיסול, אדרנלין גבוה, וזה גורם שמה שאנחנו אוכלים בבוקר מחליב לאנרגיה ולא לשומן. ואותו פרוסה לחם, אותו צ'וקולד, אותו כמות בערב, גורם עלייה משמעותי של סוכר ואינסולין וגורם השמנה. זה אומר שהגוף שלנו עובד בצורה אחרת בערב, ובגלל זה אנחנו עשינו גם מרקר אחר, גם עם צ'וקולד בבוקר, וראינו שצ'וקולד בבוקר גורם ירידה של תחושה רע ותשוקה לפחממות בערב, שזה בעיה עיקרי של אנשים שמנים וסוכרתיים, שלא רק שיש להם יותר תחושה רע בערב, גם יותר תשוקה לפחממות, ומטרה עיקרי של הדיאטה, אצלם, אצל שמנים וסוכרתים, להוריד את התשוקה לפחממות בערב. מה קורה באנשים סוכרתים ושמנים שיש להם חומר, קוראים לה סרוטונין, גבוה בבוקר במוח, וזה גורם שאין להם תיאבון בבוקר. את הסרוטונין יורד בהדרגה.
דווקא כשיש סרוטונין, אותו חומר שגורם לנו להיות מאושרים, זה דווקא מדכא תיאבון?
בדיוק, וואו. אבל הם יש להם סרוטונין גבוה בבוקר, זה יורד בהדרגה, בשעה 4 יש ירידה פתאומי של סרוטונין, שזה גורם כמו דיכאון, הם עצומים, וגם גורם עלייה משמעותי שתשוקה לפחממות.
וואו.
אם אנחנו אוכלים צ'וקולד בבוקר, הסרוטונין עולה במשך היום, ולמנוע את הירידה פתאומי של סרוטונין בשעה 4 אחרי צהריים, וזה גורם שאין דיכאון ואין תשוקה לפחממות.
וואו.
זה לאפשר לעשות דיאטה עם פחות פחממות בערב, שזה עדיף.
רגע, אוקיי, אז אחד זה מרתק ובאמת מעורר מחשבה, שתיים, אני מקבל פה אין ספור שאלות בוואטסאפ, כמה לאכול בבוקר? כמה שוקולד לאכול?
2 קוביות, 4 קוביות של שוקולד יותר טוב מריר, אבל אפשר שוקולד אחר, כמות קטן, ואם לא צ'וקולד אפשר, עוגת צ'וקולד קטן, לא צריך, בבוקר צריך הרבה חלבון, בגלל שזה גורם ירידה של תחושה רע. צ'וקולד בבוקר גורם שאין תשוקה לפחממות אחרי צהריים, שזה הכי חשוב, אבל לא צריך הרבה. אפשר קטן ומספיק, זה עובד כמו תרופה, בגלל שצ'וקולד יש טריפטופן בפנים, וזה עולה למוח, ומאחלים לסרוטונין. זה אומר שצ'וקולד עצמו זה כמו תרופה. נגד דיכאון ונגד תשוקה לפחמימות.
תשמעי, אין הרבה שיחות בתוכנית שלנו שישנו בצורה חדה את ההתנהגות שלי. הנה, שינית את ארוחת הבוקר שלי לדעתי לתמיד, אחרי השיחה המאלפת הזאת. תודה רבה לך, פרופסור דניאלה יעקובוביץ', מומחית באנדוקרינולוגיה וסוכרת מאוניברסיטת וירג'יניה, חוקרת ביחידת הסוכרת בבית החולים וולפסון. אגב, את אוכלת שוקולד?
כמובן. כמובן.
זהו, רק רציתי לוודא. תודה רבה לך על השיחה הזו, להתראות.
ביי ביי, תודה להם.
במסגרת פינת הארכיאולוגיה נעסוק באיתור ערים אבודות, ערים קדומות אבודות, בעזרת ארכיאולוגיה וטכנולוגיה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום.
שלום, בוקר טוב.
מן הסתם אין מסקרן מזה, ערים קדומות ואבודות.
נכון, אתה יודע, יש איזה ספר נפלא של סופר איטלקי, איטלו קלווינו, שנקרא הערים הסמויות מהעין. והוא מספר שם על ערים דמיוניות שאולי היו ואולי לא היו. אז בארכיאולוגיה יש משהו קצת דומה, ערים שבוודאי היו, אבל נעלמו לחלוטין. ויש לנו גם פה בארץ ישראל כמה דוגמאות כאלה. אני אקח אותנו למשל לעיר חלוצה בנגב, שהייתה אחת הערים הגדולות בארץ ישראל במאות הראשונות לספירה, וכשהעיר הזאת ירדה מגדולתה, מתישהו במאות השישית והשביעית, היא פשוט נעלמה. האבנים של הבניינים הוחזרו, לקחו אותם לבנות את עזה, אשקלון, אזור החוף, העיר כוסתה בחולות, והיום מי שנוסע בין קיבוץ רביבים לצאלים בכביש וחוצה את נחל הבשור, ממש לידו יש את העיר האבודה הזאת, שהיא כמובן לא אבודה, ארכיאולוגים מכירים אותה, מסקרים וכולי, וכשבאים לחפור עיר כזאת, אתה בעצם לא כל כך יודע מאיפה להתחיל. אתה יודע שהייתה עיר גדולה, ובמשך הרבה מאוד שנים המחקר של ערים מהסוג הזה התבסס על ניסוי וטעייה. התחלת לחפור, חשבת שפה יש איזה מבנה גדול או מונומנט, וככה נעשה גם בחלוצה כבר לפני 50 שנה, חפר שם אברהם נגב מהחוקרים הגדולים של הנגב. מה שקורה בשנים האחרונות זה תמונה שונה לחלוטין. ושוב, באמצעות שילוב של כמה טכנולוגיות, רדאר חודר קרקע, אמצעי חישה מרחוק, מוליכות חשמלית של קרקעות, שיטות שאנחנו מכירים אותן למשל מכל סיפורי איתור המנהרות, לא רחוק משם בעזה, אבל השיטות הללו כשמכניסים אותן לתוך הארכיאולוגיה, בעצם מאפשרות לנו לשחזר את העיר הזאת על כל המרכיבים שלה. על הרחובות, על המבנים, על מבנה הציבור, במקום הזה יש כנסיות, ואת כל זה עוד לפני שבכלל הארכיאולוג התחיל לגעת באדמה. זה בדיוק מה שעושה משלחת משותפת של אוניברסיטת קלן ברשות העתיקות, כבר איזה 5 שנים באתר הזה. ובעצם היום אנחנו קודם כל רואים את תוכנית העיר, יודעים איך היא נראתה, מאיפה הגיעו אל הכבישים הראשיים, איך נראתה רשת הרחובות, ואז באים ארכיאולוגים ובנקודות מסוימות שמעניינות אותם לפי התוכנית העירונית, מתחילים לחפור ועונים על שאלות כמו ממתי ועד מתי ואיך היא נהרסה ולמה זה קרה, וגם בתחומים האלה יש לנו תשובות מאוד מעניינות בחלוצה.
וואו, עכשיו גם טכנולוגיה נכנסת פה לפעולה?
כן, הטכנולוגיה זה השחקן הראשי בעצם. כי רק השילוב של כמה שיטות טכנולוגיות חדשניות, למשל שיטה שנקראת LIDAR, שדרך קרני לייזר יכולה למפות שטחים גדולים שמכוסים לחלוטין היום. במקרה של חלוץ הכיסוי של חולות. אבל אם נלך רגע מחוץ לארץ ישראל, הוא היה דוגמה מדהימה ביותר של חידושים בתחום הזה, מגיעה דווקא ממרכז אמריקה, מאתרים גדולים של תרבות המאיה, ששם מכוסים בג'ונגלים, ביערות עד, ושוב, אם ניקח לסרטי אינדיאנה ג'ונס, הארכיאולוג המסכן צריך ללכת בג'ונגל ולמצוא את זה, אז לא עוד. היום בכלי טייס, מטוסים ורחפנים משוכללים, עשו מיפויים של שטחים גדולים בדרום מקסיקו, בניקרגואה, בהונדורס, ופתאום גילו שהתרבויות האלה הן גדולות בערך פי 10 ממה שחשבו קודם, הגודל של הערים, השטחים, הבניינים שמתגלים מתחת מתחת לג'ונגל, וכל זה רק תודות לטכנולוגיות החדשות, ללידאר, לרדארים שונים שהם חודרי קרקע, ולשיטות שבעצם מאפשרות לחוקרים קודם כל לראות מה יש מתחת לאדמה, את אותם ערים סמויות מהעין, ואחרי זה להחליט איפה שווה לחפור באותם נקודות מעניינות. אז אם לפני זה מחקר של עיר כזאת היה לוקח שנים, אולי עשרות שנים, היום את התוכנית אפשר למצוא, או אפשר לגלות תוך פרק זמן יחסית קצר, תודות לשיטות האלה, ואז כמובן באים הארכיאולוגים בשיטות מקובלות של חפירה באדמה ולמצוא את הממצאים, ובעיקר לשאול את השאלות שקשורות לתיירוך האתרים הללו, וזה בדיוק מה שנעשה במקומות שונים בעולם. אם נחזור רגע לחלוצה שלנו,
כן.
המחקר החדש בעצם מאפשר בצורה מאוד ברורה גם לדעת מתי העיר הזאת הייתה בשיאה. אנחנו מדברים פה על התקופה הביזנטית, המאות החמישית והשישית לספירה, וגם בצורה מאוד מעניינת לראות מתי ואיך היא ירדה מגדולתה. אנחנו מדברים פה על כנראה שילוב של אולי השפעה של מגפה גדולה, אולי תהליכים של נטישה בגלל ירידת הבסיס הכלכלי, ובסופו של דבר, התהליכים האלה כמובן לוקחים הרבה מאוד שנים, בסופו של דבר העיר חלוצה במהלך של כ-300 שנה לאט לאט נעלמת, מתכסה בחולות, עוברים עוד הרבה מאוד שנים, באים הארכיאולוגים, והיום בשיטות המדעיות המשוכללות של ימינו, אנחנו בעצם יכולים להחיות את העיר הזאת, את העיר הסמויה מהעין, ופתאום לראות אותה כפי שהיא הייתה לפני כ-1500 שנה.
וואו, כמה עוד ערים קדומות עבודות מחכות לנו, למרות שכמובן מדובר באוקסימורון, אם אין עבודות אנחנו לא יודעים עליהן, או שכן יודעים עליהן אבל לא מצאו אותן.
תראה, ערים שאנחנו לגמרי לא יודעים עליהן, כנראה שאין הרבה.
אוקיי.
כי השיטות המסורתיות של הארכיאולוגיה מגלות את המקומות האלה, אתה רואה חרשים על פני האדמה, אתה רואה פה ושם איזה קיר, אבל איך נראו הערים האלה באמת, מההתחלה ועד הסוף, בכל שטחן, כאן יש עוד הרבה מאוד עבודה. זאת אומרת, בהרבה מקומות, גם באזורים השונים של הארץ, אפילו תיקח מקומות ידועים מאוד, כמו קיסריה, שנחפרה ומוכרת וכולם ביקרו בה, אנחנו מכירים בערך 10% משטחה של קיסריה. והשיטות האלה בהחלט יכולות להחיות ערים שאנחנו יודעים איפה הם, אנחנו מכירים חלק קטן מהם, ויש לנו עכשיו, ובשנים, אולי בדורות הבאים, כשהשיטות האלה השתכללו, יש לנו אפשרות פשוט לראות את הערים כולם, אם לא באופן פיזי בשטח, אז בהדמיות ובשחזורים, וכמובן אתה יכול בשחזורי תלת מימד להראות איך העיר הזאת באמת נראתה, וליצור תחושה הרבה יותר מוחשית גם למבקרים וגם לחוקרים של היום.
טוב, דיברנו על ערים קדומות עבודות, אני מקבל פה אינספור וואטסאפים בכל מה שקשור ליבשת העבודה אטלנטיס, שכולנו גדלנו על הסיפורים, יש סיכוי למצוא אותה?
כן, אז תשמע, פה צריך להבחין בין מציאות לדמיון, לדמיון קדום, אנחנו מדברים אפילו על נושאים שקשורים לתולדות יוון ורומא. יש שרידים שכוסו בים, והם היום נעלמים מהעין. בארץ ישראל, עתלית, ליד עתלית יש לנו כפר שלם מהתקופה הנאוליתית, 8,000 שנה, שהוא כולו מכוסה במים. יבשת שלמה ששקעה ושבה הייתה תרבות אנושית, זה כנראה אין. זאת אומרת, בנדידת יבשות ובעלייה ושקיעה של יבשות, אנחנו מדברים בקנה מידה של עשרות מיליוני שנים, כלומר, הרבה לפני תרבויות אנושיות, אבל בהחלט במקומות לאורך החופים. העיר אלכסנדריה במצרים, הנמל הגדול של אלכסנדריה, כולו שקוע בים ומתגלה באמצעות ארכיאולוגיה שעת ימית. עבודה שלמה, את אותה אטלנטיס מיתולוגית, קצת, או בוא נגיד, מבחינת המחקר, אין התכנות. אבל למצוא דברים שלא ידענו על קיומם או שרק נרמזו לנו, זה בוודאי שניתן.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה.
תודה, להתראות.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. הקפידו על עטיית מסכות, מה אכפת לכם להגן על עצמכם? מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות, שימרו על עצמכם.